עכשיו ב-103 FM ספורט עם לירן שכנר וצביק השרף.
שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד ערב של ספורט עם נבחרת ישראל שמתכוננת לקראת הקרב הראשון שלה בליגת האומות מול איסלנד, עם פרדות כאלו ואחרות שקשורות רק בצד המקצועי, אבל גם פרדה אחת מאוד מאוד עצובה של היממה האחרונה. שלום צביקה.
ערב טוב, ערב טוב. אנחנו מערבבים ספורט עם עוד דברים שקשורים לספורט.
נכון, ואנחנו ביממה האחרונה חווינו פרידה, אתה יודע, במלוא העוצמה, אני קורא לה, כי ראינו עד כמה איש תקשורת יכול להיות קונסנזוס באמת ברמת מעט האחוזים. זאת אומרת, אתה גם מאמין לכל מי שרושם את מה שהוא רושם. מודי ברון הלך אתמול לעולמו עם המון אהבה.
המון, 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 כי הוא היה איש מיוחד, ומצד אחד הוא אהב את הספורט, הביא לספורט דרכים אחרות, כיסוי הספורט היה בדרך אחרת מאשר כולנו. מצד שני, הוא היה איש תרבות, וכותב מכונן, ואיש ספר, וחושבים כולם שאנשי הספורט הם איזה לא משהו, והנה יש איש שהוא משהו, וכולם אוהבים אותו.
מישהו, אתה יודע, בעולם של השוואות, אנחנו חיים בעולם של מי כמוך יודע, מי יותר טוב, מי המאמן היותר זה, ומי השדר היותר ככה, והפרשן שאנחנו יותר אוהבים וכולי. ואני חושב שבנושא מודי, זה אף פעם לא עלה. זאת אומרת, הוא לא היה מקור להשוואה.
כן, הוא קודם כל, גם כעיתונאי הוא היה אחר, הוא לא חיפש את השלילי, הוא חיפש את החיובי. הוא לא חיפש להעביר ביקורת, הוא היה בעד, ומצד שני היה בו איזשהו חן מיוחד כזה. דווקא השבוע ביום של במוצאי שבת בשידור של הצ'מפיונס, שהם העלו אותו, כי כבר 3-4 חודשים הוא כבר איננו וכולם ידעו שהוא חולה, קיוו שהוא יחלים, ההופעה שלו הייתה מאוד מאוד מאוד
מהדהדת,
מרטיטה, וזה היה, אף אחד לא ידע שיומיים אחרי זה...
שזו הפרידה בעצם.
שזו הפרידה. וזה, היום מראים את זה עוד פעם, אתה רואה את זה בשידורים חוזרים, זה פשוט עושה לך משהו בלב.
כן, אני רוצה לצרף את רון קופמן, מגיש תוכנית הספורט של 103, שלום קוף.
שלום לירן וצביקה.
היי.
טוב, אתה נמצא כמובן בלוויה של מודי, אולי קצת על התחושות שם. אתם כבר אחרי, מה התחושה?
נגמרו הספדים של הבנות ושל אנשים שעבדו איתו, ועכשיו זה הקבורה. יש פה כ-300 איש. במילה אחת, עצוב.
כן, והתחושה, אתה יודע, של היממה האחרונה, אתה ראית, דיברנו על האהבה הגדולה שמודי מקבל. אני מניח שאתם, אנשי ערוץ הספורט, האנשים שעטפו אותו בחודשים האחרונים, זה היה די ברור לאן זה הולך, ובכל זאת השבר של הימים האחרונים הוא גדול, ואני לא רוצה לומר שזה מפתיע, כי ידענו כמה מודי אהוב, ובכל זאת הלב נשבר ביומיים האחרונים. אני מדבר עכשיו על האנשים היותר קרובים אליו, בצורה אפילו...
אני חושב שהשבר הגדול הוא מהאובדן. האובדן הסופי, על אף שמדצמבר, כבר היה ברור שהוא הולך לכיוון לא טוב. אבל הוא התמודד, הוא עשה הכל. אז הכל כדי להמשיך לחיות. כל הטיפולים שיש בספר, וגם טיפולים אלטרנטיביים. אבל זה לא הלך.
לפעמים זה לא עוזר.
כן, ברוב המקרים זה לא עובר עם מחלה כזו.
רוני.
זהו, אתה יודע, עכשיו זה כבר נגמר.
אתה עבדת, אתה כבר, כמה אמרת לי בתקשורת, 40 שנה? אולי אני עשיתי אותך צעיר יותר.
צפיקה, מי כמוך יודע כמה זמן הוא בתקשורת?
לא, לא. כן. רוני, אתה כבר 40 שנה בתקשורת, עבדת עם זה, עבדת עם זה. מה היה המיוחד במודי?
תראה, קודם כל הכישרון הנדיר, להביא את העולם התרבותי לתחום כל כך רגשי, כמו ספורט, ולעשות מהקטע הזה בידור. הוא התייחס לספורט כאל בידור, ואל טלוויזיה של ספורט כאל בידור, והנגיש את זה בדרכו, באמת הייחודית, בגלל להיותו תרבותניק, בכישרון אדיר, בכתיבה, ובהצגת הדברים, בהצגת הנתונים, הוא הכניס מושגים כמו תבלו. מתי אמרנו על אירוע ספורט תבלו, לא משנה אם זה מחול?
תהנו.
לא, הוא אומר תבלו, כן. אנחנו התייחסנו תמיד, בנו בצורה רגשית, מה רצינו, מי רצינו שיפסיד, מי רצינו שינצח, והוא בא בקטע...
את מי סננו, את מי אהבנו.
כן, והוא אמר, קודם כל זו חגיגה, קודם כל זו מסיבה.
קודם כל זה אירוע. עכשיו, הוא הגיש את ליגת האלופות 26 שנות, גם בעונה הנוכחית הוא התחיל, עד המחזור הרביעי או החמישי בשלב הבתים, אבל אז הוא כבר לא יכל. או בוא נאמר ככה, מבחינה פיזית אולי הוא יכול היה, אבל פעם אחת היה לו איזה בלקאוט באחד השידורים, והוא אמר עד כאן, ואני חייב לטפל בעצמי.
אגב, זהו, אתם, זאת אומרת, זה משהו שבאמת לא דיברו, זה היה מין טאבו כזה, לא מדברים, הייתה הודעה באחד השידורים בערוץ הספורט, והשאלה היא באמת, בחודש שלפני, האם היו דיבורים מאחורי הקלעים שמשהו לא בסדר?
לא היו דיבורים. כי מודי לא רוצה. זה מזכיר לי בדיוק את מאיר איינשטיין, זכרו לברכה, מה יורה, שגם לא רוצה, ולא היו דיבורים. ועד שדוברות בית החולים יחילו, בגלל שראו אותו שם מסתובב באונקולוגית, אני נפגשתי בו פעם שם באקראי בבית החולים, ניגשתי ידעו ועלו שאלות, התחילו תהיות ורשתות וכל העולם הרכילותי. בית החולים יחילוב פרסם הודעה, אבי שושן דובר בית החולים, המנכ״ל התקשורת שם, ומאז ידעו כולם, לא ידעו מה יש לו, ידעו שיש לו מחלה קשה, ובגלל היותו אדם צנוע, ביקש שלא יעסקו בזה, ולא עסקו בזה.
אתה אמרת תבלו, היה לו עוד מין מטבע לשון של הכל אנשים, זאת אומרת, התוכנית המפורסמת גם משנות ה-90, ואני רוצה לשאול אותך, אתה, מה תיקח ממנו? זאת אומרת, מההיכרות של 25 שנים, או 30 שנה, איזה, אתה יודע, אולי משפט, ממנו... אולי זה משהו שאתה יודע שזה מודי, ההשראה.
מודי היה השראה קודם כל בקטע של כישרון. הוא היה כישרון אדיר כחוטב, הוא היה כישרון אדיר כמגיש בדרכו הייחודית, בשפת הגוף שלו, באופן הישיבה שלו, במבט שלו.
הוא היה תסריטאי.
בעיקר בקטע של עבודה קשה, אנשים לא יודעים, זאת אומרת, הכל נראה היה כמו שאף מהשרבול, אבל כל מילת טקסט שהוא כתב, הוא התחבט על הניגון שלה, על ההתאמה שלה, ולמד הכל בעל פה, מעולם הוא לא עבד עם פרומטר, וגם מאיר לא עבד עם פרומטר מעולם, אבל מאיר זה היה דבר אחר, מאיר היה עיתונאי בשדר, מודי לא היה שדר, הוא היה מגיש, הוא היה כותב, הוא היה במאי, לא בערוץ הספורט, כן, היו שם אורחים ומפיקים, אבל הכל היה בדמותו, וזה מה שהוא דרש גם המשתתפים בכל הפאנלים שהוא הגיש, וצביקה תמיד אומר, לא משנה כמה כישרון יש, חייבים עבודה קשה.
כן.
אז הוא אמנם לא היה ספורטאי מקצועני, אבל בעבודתו, קודם כל, זה היה עבודה קשה מאוד, ושאיפה לדיוק, לדיוק מרבי, ובוא נאמר שברוב המקרים הוא גם לא היה מרוצה מהתוצאה הסופית.
אין תחליף לעבודה קשה, ומודי היה באמת דוגמה לזה. גם מאיר אגב.
כן. אחד חיפש את
ה... אפילו אני, שאני בא מוקדם לתוכניות, מאיר, כשאני הקראתי כבר עבד שעה, וניסה לשפץ את התוכנית עד השנייה האחרונה, ולהשיג עוד אייטם, ועוד זה ועוד זה.
טוב, אני אומר, אחד חיפש את הסיפור, זאת אומרת, מאיר בכל שידור גם חיפש את הסיפור, ומודי חיפש את הבידור. זאת אומרת, הוא...
קודם כל, הוא חיפש את השלמות. ברור שזה הבידור, כי גם זה נועד להיות. הוא חיפש את השלמות. לעתים הוא נגע בה, ולעתים הוא לא היה מרוצה, אבל הוא עשה הכל כדי להגיע לזה. זאת אומרת, אי אפשר היה להאשים אותו בהתרשלות או בחפיף, ואין הרבה אנשים כאלה. אין הרבה אנשים כאלה.
טוב, קוף, אז אנחנו לא נעכב אותך, תחזור למה שקורה שם, ונהיה חזקים, תהיו חזקים שם.
שמור על עצמך.
בריאות.
ביי.
תודה. טוב, אני רוצה לחזור 20 שנה, 20 שנה וחצי לאחור, אל פתיחת שידור אחד של מודי ברון, זה היה יממה אחרי המוות הטרגי של רובי שפירה. הוא פתח את השידור ואמר, אני רוצה לומר תודה לאיש שהעניק לי את הרגע הכי מאושר בחיי, לא רק לי, להרבה מאוד אנשים. אז אנחנו רוצים לומר שלום לרחל שפירה, אלמנתו של רובי שפירה.
שלום, שלום לכולכם.
ערב טוב.
מה שלומך?
שלומי טוב, אני היום מאוד מאוד עצובה, ואני חייבת לומר לכם שהיום נפשי מאוד נקשרה בנפשו של מודי, אני מאוד אהבתי את הבחור, היו לנו יחסים מאוד טובים לאורך כל השנים. מודי היה בן אדם מאוד מאוד מיוחד, עם נתינה אדירה. לא היה פעם שאני אפנה אליו ואני אבקש ממנו שיבוא להתנדב למען בית חולים רמב״ם או למען עמותה אחרת, שהוא לא מיד התייצב. ומאז היכרותי דרך הפועל חיפה, אני יודעת שרובי אהב אותו מאוד, וגם הוא אהב את רובי מאוד. היו ביניהם יחסי קרבה מאוד מאוד קרובים, והם הבינו אחד את השני, ואני חושבת, אם אני מסתכלת על שניהם, היום אני יכולה להגיד ששניהם הם בבחינת קונצנזוס. הם אנשים מיוחדים, גם רובי היה בן אדם מאוד מיוחד, וגם הוא אמנם היה בעלי, ויגידו בטח את משוחדת, אבל רובי היה בן אדם מאוד מיוחד, שמילה שלו הייתה מילה, היושר אצלו היה קיים, הוא ראה את עצמו ראשון בן שווים, אף פעם הוא לא ראה את עצמו מעל כולם, ותמיד הוא רצה לעשות את מה שעושה לו טוב, והשגת האליפות הייתה נקודה שבאה אליו דרך אבא שלו ודרך אחיו, שהיו אוהדים מושבעים של הקבוצה, והוא רצה לממש את זה גם בזכות עצמו.
את יודעת שאוהדי כדורגל, אוהדי ספורט, הם אנשים מיוחדים ויכולים להיות שונים, לבוא מכל העולמות ולהתחבר באהדה סביב קבוצה או באהדה סביב המשחק, וזה מה שקרה בעצם בין רובי למודי, זה אהדה להפועל חיפה, בטח כשהקבוצה שלך לוקחת אליפות, אין כיף יותר גדול מזה, זה רגע שאתה לא שוכח כל חייך.
כן, אבל איך תסביר את זה שאחרי מותו של רובי, מודי היה איתנו בקשר, הוא הרבה פעמים צלצל לשאול איך אני מרגישה, איך הילדים, היה אכפת לו.
כי הוא איש מיוחד, כי הוא איש מיוחד.
הוא היה בן אדם עם לב ונשמה.
טוב, זהו, הרי בעונת האליפות ההיא, הרבה מאוד סלבס התחברו אליכם. ומעט מאוד נשארו אחרי. ואני חושב שבאמת מודי, אולי גם טל פרידמן, היו היחידים ששמרו, והיו גם מעורבים אחר כך בהפועל רובי. מודי אפילו, היה לו תפקיד, נכון? זאת אומרת, מודי ברון, היה לו תפקיד במחלקת הנוער של המועדון.
של הפועל חיפה, כן. מודי ואופר גריל, לקחו על עצמם את הנוער של מועדון הפועל חיפה, והם ניסו לשקם את כל מחלקת הנוער, כשהם ממונים, הם ביקשו אז מכת לתת להם את המינוי שהם יהיו המחליטים, והם באמת ניסו במשך שנה או שנתיים להביא את הקבוצה כמו שרובי רצה. רובי כל הזמן אמר שהקבוצה הבוגרת צריכה להישען על צעירי הפועל חיפה, ושהם צריכים להיות המרכיב העיקרי בקבוצה הבוגרת, ולא זרים, ולא גייס 50 מכל מיני קבוצות, הוא רצה שזה ייבנה אחד על השני. והם ניסו באמת לעשות את זה, זה לא כל כך הלך שם, אני לא יודעת מאיזה שהם סיבות, אני מנויה אפילו לדבר על זה, אבל הבנתי שזה קשל, ואז גם אופר וגם מודי יצאו מכל הקטע הזה. וזה מאוד כאב למודי, כי מודי היה בן אדם מאוד ישר, ומאוד אוהב, ומאוד אכפתי ביחס לקבוצה שלו. הוא היה מגיע לכל משחק, ולא משנה באיזה יום שזה היה ומאיפה.
כן, אנחנו זוכרים את הימים, ימי האליפות של הפועל חיפה, כשגם בדומה לרובי, מודי בעצם הקשים חלום, כאוהד, הרי בסך הכל אוהדי הפועל חיפה גדלו עם המון תסכול בעשורים שקדמו, והאם יש לך איזה זיכרון אחד ממודי ברון שאת לוקחת איתך, אולי באמת בקשר עם רובי, אולי באמת במה שקרה אחרי, בקשר עם המשפחה של, של מודי ברון כאוהד הפועל חיפה וכאיש הקרוב אליכם?
תקשיב, אני זוכרת, כשעשינו בשנה הראשונה הזכרה לרובי, ביקשנו ממודי אם הוא מוכן לבוא ולהנחות את הטקס, הוצאנו הספר לזכרו של רובי, ומודי נענה מיד בחיפה. הוא דיבר מאוד מאוד יפה בכלל על הפועל חיפה, על הקבוצה, על האליפות, ואז הוא פנה למשפחה והוא אמר שהוא מבין כמה המשפחה היא הנפגעת העיקרית מכל ההשגת האליפות הזאת, וראית שהבן אדם מדבר אל נבחי הנפש, גם שלי וגם של הילדים שלי. וזה היה מודי, הוא הבין את נבחי הנפש של המשפחה שעומדת מאחור, וכל פעם שפניתי אליו באיזושהי בקשה, תמיד תמיד הוא שמח להיענות. ופגשתי אותו אחר כך גם במשחקים, אם זה היה של הפועל, אם זה היה במשחקים של הפועל רובי, הוא תמיד בא לראות את הקבוצה בכל מקום ובכל מצב שהיא הייתה. ותמיד הוא אמר לי, את יודעת מה, אנחנו נראה את הדברים החיובים למרחוק. אתה מבין? הוא אף פעם לא התייאש והוא לא חשב על כשל של הקבוצה. הוא תמיד קיווה שיהיה יותר טוב ואנחנו נצליח להשיג את הטוב ביותר.
היה איש הכל רע בחיוב, לא הדברים קונטו וסלים, להתמודד ולהיאבק, הוא היה בשקט עושה את הכל, ובנועם.
תשמע, היום אני הרגשתי שהיום מת הבן אדם השני שאני הכי הערכתי ואהבתי בעולם הזה. והצטרף לרובי, אתה יודע, היום יש לי יום הולדת.
והיום מזל
קוברים
טוב.
את... מזל תודה. טוב.
והיום קוברים את מודי. ומודי נמצא עמוק בתוך הלב שלי. ואני כל היום בוכה במקום לשמוח. ממש ממש כואב לי, כי הוא היה איש אשכולות, איש כל כך נבון, כל כך חכם, איזה סדרות היסטוריות הוא יצר, איזה מחזות, איזה שירה. אתה יודע מה, כשאני מסתכלת על הבן אדם, זה היה בן אדם שמכל הפרמטרים הוא היה פשוט גאון, גאון, ותמיד הסתכל לכולם בגובה העיניים, דיבר אל כולם בצורה נעימה ויפה, אף פעם לא התנסה, תמיד הלך בפשטות. זה היה בן אדם מאוד מאוד מיוחד. אין היום אנשים כאלה.
רחל שפירה, קודם כל המון תודה שהצטרפת אלינו, ואם אפשר לומר מזל טוב ביום שכזה, אז נאחל לך רק בריאות.
תודה רבה, ואני רוצה להגיד לכל ציבור האוהדים של הפועל, היום אנחנו באמת צריכים להתאבל. הלך לנו אחד האנשים המדהימים ביותר שהייתה לקבוצה, האוהד שאהב מאוד את הקבוצה, ואנחנו מצרים על כך כולנו מאוד מאוד.
יהי זכרו ברוך.
אמן ואמן.
תודה רבה רחל. טוב, אז אנחנו במעבר חד נדבר עכשיו על ספורט ועל כדורגל, ואופיר סער,
נעבור לספורט, לבעיות היומיומיות.
נעבור, כן, אלן, נעבור למציאות.
טוב, כן, שלום אופיר.
כן.
מה שלומך?
שלום, תודה.
טוב, בוא נתחיל קודם כל מביתר ירושלים, ומה שקורה שם, סופי דן.
אלי יוחנה עזב היום. אלי יוחנה סיים את תפקידו.
כן, אני חושב שזה כן, האמת היא, את אלי אוחנה יצא לי לסקר גם כמאמן עוד ביתר ירושלים, הייתי ילד שלו,
ולא כשחקן, ולא כשחקן.
גם כיושב ראש, וזה לא עוד אחד שעוזב את ביתר ירושלים. זה אפילו יום קצת מוזר, כי הפרידה היא כל כך, היא מלאה בכל יש את השקט הזה שלא מדברים על זה, אבל בסוף, אלי אוחנה לא נשאר בביתר ירושלים בעיקר, כי הוא לא...
כי מה?
לא משתף פעולה עם משה חוגג לקראת הפעולות הבאות. זה משהו שהתחיל מינואר, הרי לפני מספר חודשים אני יכול להגיד לכם, נובמבר, דצמבר, כבר חוגג ישב לשיחות עם אוחנה, רצה לתת לו חוזה, הוא רצה לעשות חוזה סמלי ל-11 שנה. ולפי כמו המספר שלו, ובאמת דיברו על זה, ואז שחוגג נכנס לנושא הזה של נאמן והכל, ברגע שהגיע חודש ינואר ו... אלי אוחנה הלך איתו ראש בראש, אני חושב שמה זה, מי שם הם פחות או יותר גם לא מדברים, בדירקטוריון שרצו לשחרר את כל השחקנים, אלי אוחנה התנגד, זה הפך להיות כבר, אין קשר מאותה נקודה.
הרי אם לא התערבות של אלי אוחנה אז, שעמד
כדי שלא... לא, ביתר יורדת ליגה.
ביתר גם יורדת ליגה. מעלים את הנוער, עם הנוער אי אפשר להישרד בליגה הראשונה.
כן, לא, התוכנית הייתה ממש לשחרר, כדי לעבור, לעמוד בבקרה, לשחרר את מיכאל אוחנה, דגני, תמר ניצן, קריאף, כל השחקנים היקרים.
אבל אתה יודע, בוא נקרא לילד בשמו. אלי אוחנה היה מין, לא יודע אם לקרוא לזה עלי תאנה, אבל מישהו שנתן לגיטימציה למשה חוגג, זאת אומרת, היה נוח לחוגג שאוחנה בפרונט.
עד שלב מסוים.
כן, אבל בשלב מסוים אוחנה הבין.
אני אגיד לזה אחרת.
אוחנה הבין שזה כבר פוגע בו.
עם כל הכבוד לטייטל, יושב ראש, אפילו מנכ״ל בקבוצה, ברגע שיש בעלים בדור הנוכחי, זה כבר לא אותו תפקיד רם דרג כמו שהוא היה פעם. כי, אתה יודע, אנחנו מדברים על חוגג, ולפניו על תביב.
הם רוצים למעשה, מי שהביא אותו, מי
שהביא
אותו ומינה אותו זה תביב.
נכון.
כי תביב אסור היה לו כביכול לנהל, ואז הוא אמר, אלי אוחנה הוא נציג שלי ויש לו את כל הסמכויות, אבל לא היה לו, הוא עדיין, תביב לא יכול לא להתערב. זה אופיו.
נכון, באופיו. אז אני אומר, אם אנחנו מדברים על שני הבעלים האחרונים של ביתר חוגג ותביב, הם רצו לסוף חביב, תביב לפחות מקצועית ידע להתנהל, זה יאמר לזכותו, אבל הם מבחינה הבחינה הזאת, ברגע שיש בעל בית, בעיקר בעל בית ישראלי, ב-90% מהקבוצות, המשמעות של תפקיד בכיר,
כן, אבל אני שואל אותך על ההרגשה של אוחנה, זאת אומרת, בהתחלה זו... הוא משך את זה, אבל ברגע שיש בעלים שהוא בעייתי, אז זה אוחנה שנמאס לו, או שחוגג כבר הבין שאוחנה לא יגן עליו יותר?
קודם כל כן, קודם כל חוגג בכלל כועס על כל הנהלת ביתר.
כן, כן, מה מהאופציות?
שלא באו להגן עליו אחרי כל מה שהיה איתו עם ההפגנות וכל הזה, זה היה במיוחד אחרי הבית משפט, כל מה שעבר שהיה במעצר והכל, ואנשים אמרו לו, עם כל הכבוד, אי אפשר להגן עליך בסיטואציה הנוכחית. יש לך מספיק אנשי יחסי ציבור שצריכים לעשות את זה, ואי אפשר להגן עליך בשם שלך היום, ועם הטענות שיש נגדך, וכל מה שקורה, אף אחד לא יכול לצאת להגנתו.
אבל אוקיי, עכשיו מה קורה בביתר? ביתר נראית לי אולי הקבוצה היחידה שלא מתכוננת לשנה הבאה.
כולם,
מנס ציונה עד מכבי חיפה, כולם עובדים על שנה הבאה.
נכון, אז ביקה, בוא אני אסביר לך איך ביתר ירושלים נראית. אתמול החליטו לממש את האופציה על דן עזריה.
כן, באמת.
זה שחקן הכי זול במערכת.
החתמת את רונלדו. לא, אין לי שום דבר נגד עזריה.
לא, הוא שחקן טוב, אבל אף אחד לא רצה לחתום. אף אחד לא רצה לחתום שהוא לא יהיה חשוף עוד לתביעה, כי זה באמת נראה שהיום כל מה שאתה חותם בביתר, זה סוג של...
לא, אז יש נאמן. שמה נאמן מקבל מזכורת?
גם הנאמן לא חתם, זה הגיע.
למה נאמן מקבל מזכורת?
זה עוד שאלה, אבל עוד מעט אנחנו נדבר גם עליו, אבל החוזה עצמו בסוף הגיע למצב שרק חוגג היה מוכן לחתום עליו. חוגג חתם על זה, אבוקסיס מאוד לחץ שדן עזר היה יחתום.
זה כמו שלירן עכשיו יגיד, הוא לא מגיש את התוכנית.
תשמע, יש פה...
זה התפקיד שלו.
אבל לא, צריך, אתה צודק, אבל זה מראה לך גם כמה המצב כל כך רע, שאנשים מפחדים לחתום על ההסכם בשכר הכי נמוך במועדון.
טוב, אני אגיד לך מה, על ביתר אפשר לעשות תוכנית שלמה, אבל יש עוד קבוצות שקוראים בהם דברים לא פחות עזורים.
כן.
נעבור לבני יהודה. ודבר אליי, הרבה איומים מצד אחד, ככה טוענים גורמים, מצד שני הבעלים אומר, על מה אתם מדברים, אם יש משהו, לא יכולים למשטרה, מה קורה? מה קורה בבני יהודה? מה קורה
בצ'פניקה? אני יכול להגיד לך, שלושה, ארבעה אוהדים המובילים, שהקודקודים של כל הדבר הזה, של המחאות והכל, קיבלו טלפונים מגורמים עבריינים, שלא להתקרב, לא לג'פניקה, ולאחר מכן גם לא להתקרב לבית של ברק אברמוב. ברק אברמוב אומר שזה לא הוא, שזה לא אנשים מטעמו, והוא באמת, מבחינתו אין לו מושג מי עושה את הדברים האלה, אם עושים, אם עושים אותם. במקביל, הוא ישב עם, עם רוכשים, הרי ברק אברמוב אמר סוף עונה שהוא עוזב.
כן.
שהוא עוזב את בני יהודה, הוא מחכה שיבוא מישהו, ישבו איתו אנשים, הציעו לו סכום כסף מסוים, ברק אברמוב גם דרש, שהתחייבו להשקיע 10 מיליון שקל בשנתיים. שוב, רק שהאנשים האלה, יש מישהו בפרונט שבא, קוראים לו אבי אושר, הוא מייצג את האנשי העסקים האלה. מרק אברמוב, הרגע לא מוכן לעשות עסקה מולו, הוא רוצה שכל מי שמאחוריו יהיה בפרונט, שיבוא, יישב איתו, לעשות עסקים, וכרגע הכל תקוע בבני יהודה. והקהל...
אבל ראיתי, אבל הכתימו מאמן, הכתימו שחקנים, הוא שם ב... נציג שלו.
יכול להיות, שוב, ברק אברמוב אחרי כל האירוע שקרה באותו משחק, זרקו שם אבנים, והכל באמת היה עצבני ואמר משהו, זה לא נורא גם לבוא להגיד, הייתי מאוד אמוציונלי, אני רוצה להישאר בבני יהודה.
אבל מה הוא באמת רוצה? ממה שאתה שומע?
ברגע שאתה ממנה את אוסטידון, ואתה ממנה מאמן, ומתחיל להחתים שחקנים, אז אתה כרגע מחליט להישאר, אתה לא ממהר ללכת.
זה ממכר, זה לא נורא.
אני אומר,
זה
לא נורא לבוא להגיד.
בדיוק, זה לא כוח, זה פרסום.
זה לא נורא גם להודות שאמוציונלית הגבת בצורה מצוינת.
יש לנו עוד קבוצה שאתה מחסה, שגם שם אין שקט, אבל יש לפעמים שקט, יש כל מיני דברים. מה עם הפועל תל אביב?
הפועל תל אביב זה גם, אם כבר דיברנו על הקבוצות הבעייתיות, הפועל תל אביב זה גם, שוב, מצד אחד, כמו לארגון האולטרס הודיע על חרם מנועים, שהארגון האולטרס זה חתיכת כמות. זאת אומרת, הם משפיעים המון על שערים 4-5, שזה היציע הכי מאוכלס בבלומפילד. ואם זה יגיע לאלפים, זה ישפיע על... כל עוד הם במצב הזה, זה ישפיע על התקציב, ישפיע על מה שהפועל תל אביב תוכל להעביר בבקרה, צריך לזכור. הפועל תל אביב צריכה לשים בבקרה מעל 2 מיליון שקל, על אחמד עבד ובוזגלו, עסקי בורר, גם אם היא הולכת איתם לבית דין לעבודה, היא חייבת לשים את הכסף הזה. אז היא כרגע מתחילה לעבוד. אתם
אבל אני
מתחילה לעבוד, אבל
אני רואה שיש בלגן בין רפואה לבין המנהל המקצועי. מצד אחד, מצד שני, אני רואה שבין בין הבעלים היה איזשהו שולם היום עם תושב.
לא, עם זאב גרינברג.
עם זאב גרינברג.
הם נשלו אותו ועכשיו החזירו אותו. אני חושב שכחלק מהצעדים הם גם... צעדים פוליטיים גם מול כל מה שקורה עם הקהל.
לא, אבל גם הם, גם הם בעניין של רוכשים, כן רוכשים, לא רוכשים, זאת אומרת, זה גם...
זה השאלה, אם רוצים למכור או לא רוצים למכור.
יש לך רוכש
לנו? אני לא יודע, הם לא רוצים למכור, צביקה, תבין, הם לא רוצים למכור. אף אחד לא רוצה למכור, כולם רוצים להישאר.
הם מתאהבים בזה, צביקה, מתאהבים בזה, וזה...
לא, חשבתי שלאיראן יש קונה.
זה לא משנה, נמצא מישהו, אף אחד לא יהיה מה לקנות.
אתם שאלתם על רפואה, כן. תראו, העיסוק בהאם העוזר מאמן יהיה רק עומר דמרי, או גם עומר דמרי וקוסטיקה. קוסטיקה רשמו את השם שלו יותר ממה שרשמו בכל הקריירה שלו בשבוע האחרון.
טוב, לדבר על זה עוד הרבה, זה יהיה מעניין עוד גם מחר וגם מחרתיים.
איך זה מתחיל, איך שזה מתחיל ככה, אתה עוד מתחיל להבין לאן זה יגיע בקרוב. קוסטיקה, אני אומר לכם, הוא לא מקבל פחות מ-10,000 שקל בחודש. זה לא מה שאמור להגיע למצב שמתווכחים אם להחתים אותו בנוסף
לעומר
דמרי או לא.
טוב, יש לנו את כל יוני עוד להתבחבש על זה, אופיר סער, וואלה ספורט, המון תודה. טוב, אנחנו רוצים לחזור לעניין אלי אוחנה, ונמצא איתנו על הקו, איציק קורנפיין, לשעבר יושב הראש של ביתר ירושלים, שלום איציק.
שלום, ערב טוב.
מה העניינים?
שאלה, מה קורה?
בסדר, אז בביתר ירושלים לא בסדר, ועכשיו גם אלי אוחנה הולך, אחרי 5 שנים, אתה די מבין אותו, נכון?
אני חושב שהוא הולך כי סתם לא חוזה, אני חושב שהוא הולך כי יש אי ודאות בביתר ירושלים, אני חושב שהוא הולך כי בתקופה האחרונה הקשר עם חוגג פחות חזק. אני חושב שזה אולי מעיד יותר מהכל על המצב של ביתר היום.
אני שאלתי קודם את אופיר, מה היה יותר חזק באמת, המיוס של אוחנה במצב, זאת אומרת נמאס לאלי אוחנה ממה שקורה סביב חוגג, או שחוגג כבר הבין שאוחנה לא בצד שלו?
אני לא חושב, אני חושב שכרגע ביתר נמצאת באי ודאות, ואני לא חושב שמקבלים שם החלטות בכלל, זאת אומרת חוץ מההחלטה אחת שהתקבלה לפני שבוע בערך להחתים את יוסי אבוקסיס, אני חושב ששאר המועדון נמצא בקיפורון
טוטלי. גם היום החליטו להחתים את שחקן.
כן, אבל...
בסדר, בסדר.
אתה יודע, זה בציניות אפשר להגיד את זה.
כן, נכון.
זה לא מצב אידיאלי.
אז מאחר ואתה בטח מקורב, ואתה מקבל טלפונים, ואתה יודע מה קורה, איך מצילים את ביתר? ביתר נמצאת במצב הכי קשה שרק יכול להיות.
ביתר נמצאת במצב קשה מאוד, מכיוון שלא שומעים את הקול של הבעלים שלה, מה התוכניות שלו לגבי הקבוצה, ומה היכולות שלו לגבי התוכניות האלו. לא יודעים אם חוגג רוצה למכור, לא יודעים אם יש רוכש אמיתי, לא יודעים אם חוגג רוצה להפעיל את הקבוצה, ואם יש לו בכלל יכולת כלכלית להפעיל את הקבוצה, וזה המצב שהוא הכי בעייתי. אני חושב שאם ביתר לא תתעשת, ובעיקר חוגג, אם חוגג לא יקבל החלטה, ויגיד גם מה ההחלטה שהוא קיבל, שחקנים התחילו לברוח, שחקנים שאין להם חוזים, לא יחכו יותר מדי זמן.
אבל מה שאתה מכיר...
גם שחקנים עם חוזים, יבקשו לעזוב.
אתה הרי ניהלת כמה שנים טובות את ביתר ירושלים, ועבדת עם בעלים, והרצון האמיתי של בעלים כמו משה חוגג, אתה יודע, יש את הדברים הפחות טובים, אבל יש פרסום וכוח והטלוויזיה והמסך עליך, והשאלה באמת אם משה חוגג רוצה איכשהו לשחרר, או שזה בחיים לא עולה לו בראש בכלל.
אז זו בדיוק הנקודה, שצריך לשמוע בקול של חוגג, לא קול של מקורבים או לא קול של מישהו אחר, בקול של חוגג, כי האמירה האחרונה שלו לגבי ביתר ירושלים הייתה לפני יותר מחצי שנה, והוא אמר, אני מתנתק, מעביר את הקבוצה לנאמן מטעמי, לראש דין נונגר, ואני לא מעוניין יותר בביתר ירושלים, אני רוצה למכור אותה ולהעביר אותה. זו האמירה האחרונה שלו. עכשיו, אם הדברים לא השתנו, אז צריך באמת להבין איפה המצב הזה עומד מבחינת מכירת הקבוצה, וגם מה האלטרנטיבה הם לא מוכרים, כי בינואר ניסו למכור ולא הצליחו.
אתה יודע שהמכירה היא בעייתית, מפני שבצורה עסקית על הקבוצה שהיא בבעלות של חוגג, יש חובות אנורמליים. כשאתה תבוא לרכוש את הקבוצה, אתה תבוא לרכוש את הקבוצה רק על הקנייה, מעבר למה שאתה צריך להשקיע הלאה.
אני מסכים איתך לחלוטין, ומכיוון שגם בינואר לא הצליחו, והיו מסעים מותנים קרובים וכמעט קרובים, וכבר הכריזו על רוכשים, בסוף זה לא יצא אל הפועל, פה צריך לתחום את זה בזמן, כי לקראת חודש יולי, לקראת חודש אוגוסט,
למי יש סמכות לתחום את זה בזמן?
רק למשה חוגג.
משה חוגג. ומה יכולה לעשות להתאחדות לכדורגל מתוך זה שאתה מכיר את התקנון ואת האפשרויות שלה?
ההתאחדות לכדורגל, לצערי, קולה לא נשמע בעניין של ביתר ירושלים, היא לא תוכל לשבת בשקט מהצד ולהגיד, יש לביתר בעלים, אלא היא צריך להיות יותר אקטיבית.
אבל מתי הדדליין שלה לעשות את זה? זאת אומרת, עד מתי תרחם?
אני חושב
שהדדליין לקראת הבקרה התקציבית הוא לקראת משחקי גביע הטוטו, שזה נגיד, אם אני כאילו לוקח את זה רחוק, זה תחילת חודש אוגוסט, זה רחוק מאוד, זאת אומרת, אם עד חודש אוגוסט לא יהיה שום דבר בביתר ירושלים, זה רע מאוד, כי גם אם רוצים לעשות מהלכים, ואחת האופציות היא גם הליך של פנייה לבית משפט, של הקפאת הליכים, גם הדברים האלה לוקחים זמן לעשות אותם, לוקח זמן לבית משפט להתכנס, לוקח זמן לבית משפט למנות נאמן, ולהחליט מה הוא רוצה לעשות, ולקראת חודש אוגוסט, זה כבר, באמת זה כבר בזמן פציעות. אני חושב שההתאחדות לכדורגל צריכה להיות יותר אקטיבית, בדרישה, לא בקשה, דרישה ממשה חוגג, לקבל עברות ממנו, מה הוא הולך לעשות עם ביתר ירושלים. אם הוא רוצה להפעיל אותה בתקציב מינימום, תגיד היום, אני אפעיל אותה בתקציב מינימום, ויש לי גם את היכולות לעשות את זה. אני רוצה למכור, אוקיי, נותן לזה דדליין עד תאריך כזה או אחר, ואני רוצה למכור.
השאלה אם הוא יודע מה הוא רוצה. הוא יודע מה הוא רוצה?
אני חושב שהוא יודע. אני חושב שהוא יודע מה הוא רוצה. אני חושב שיכול להיות שהוא בוחן את האפשרויות שלו, אם הוא יודע לממש את מה שהוא רוצה, כי ברור לכולם שהאינטרס של חוגג הוא לא לוותר על ביתר ירושלים. באמצעות בית משפט, כי אז הוא יוצא גם בלי הנכס וגם עם נזק תדמיתי.
איך הדינמיקה עכשיו כשאין את אוחנה? אתה יודע, תמיד כשיש שחקן עבר בטח אוחנה, הוא מין מחסום, הוא מין חומה לכל דבר רע שקורה, יש מולנו את אוחנה, ואנחנו לא נעשה שום דבר. אבל עכשיו אין. והדינמיקה של האוהדים מול חוגג יכולה להשתנות מהר. או שלא.
אני חושב ש מבחינת האוהדים זה פחות רלוונטי. אני חושב שהאוהדים הם רצו למחות, אז יכלו למחות גם עם אוחנה. אוחנה לא היה יכול
למחות.
אני אומר עוד פעם, אם הם רוצים למחות, הם מחו גם כשאוחנה היה, והם יכולים למחות גם כשאוחנה לא נמצא, זה פחות. אני חושב שאוחנה ידע גם להחזיק את השחקנים ובעלי התפקידים של ביתר ירושלים, במין סוג של כבוד כלפיו, וכלפי השם אלי אוחנה, ולנסות להחזיק אותם בתוך המועדון. אני חושב שברגע שגם אוחנה כבר לא נמצא, גם המנכ״ל מוני ברוש, גם לא הקשר שלו עם חוגג, הוא לא ידוע אם קיים בכלל, אין מישהו שמכירים. עורך דין אונגר, הוא, אתה יודע, הוא לא נוכח כל זמן, הוא לא מגיע למשרדים. צריך לזכור שמעבר לנושא של הקבוצה הבוגרת, והשחקנים של הקבוצה הבוגרת, אז א', יש עובדים שעובדים קבוע, מגיעים כל יום לעבודה, מקבלים משכורת, כן או לא, אבל מגיעים כל יום לעבודה. יש את מחלקת הנוער, שיש שם עשרות עובדים שמאמנים שמתפרנסים מהקבוצה ונמצאים כרגע באי ודאות. ואתה יודע, ראשון ליוני, אנשים לא יודעים, יש לנו עבודה ביולי, אין לנו עבודה ביולי, נקבל שכר או נקבל שכר. אני לא בטוח שהם מקבלים את התשובות, אני לא בטוח שאם מקבלים תשובות אפשר לסמוך עליהן.
זה מדהים עד כמה אנחנו כל פעם חושבים שזו הקרקעית מבחינת ביתר, וכל פעם יש עוד שלב למטה.
אני רוצה להגיד לך של הייתי במצב כזה של חוסר ודאות בתקופה של גד ואבי, שלקח את הקבוצה, ואחרי שנה החליט שזה לא בשבילו, והקבוצה הגיעה למצב של הקפאת הליכים באמצעות בית משפט. אנחנו לא פתחנו טעונה, אלא רק במחזור הרביעי. אנחנו חודש שלם, הליגה שוחקה וביתר לא שיחקה, ורק בזכות שופט ירושלמי שאמר, הקבוצה לא תתפרק במשמרת שלי, ונתן עוד ארכה ועוד ארכה ועוד ארכה, עד שבא רוכש ורכש, אנחנו התחלנו את העונה רק במחזור רביעי. אני חושב שבשביל זה אני קורא להתאחדות לכדורגל להתעורר כבר עכשיו.
אגב,
ביתר היא נכס של ירושלים, אבל גם של הכדורגל הישראלי. אי אפשר לתת לזה ככה על מי מנוחות להתנהל.
זה די ברור, איציק, שאורך הרוח של ההתאחדות הוא כי זו ביתר, ולא, בוא נגיד, לא לפגוע בכבודן של קבוצות אחרות, אבל אם זו הייתה נוף הגליל למשל, זה כבר היה נגמר הרבה יותר מהר.
כן, אבל בינתיים אני לא רואה שההתאחדות עושה משהו אקטיבי. עכשיו, על מנת לקבל תשובות או לקבל משהו ממשה חוגג. אולי הם עושים את זה ואף אחד לא יודע מזה, אבל זה גם לא בסדר. בסופו של דבר מדובר פה בקהל של מאות אלפי אוהדים שצריכים לקבל תשובות.
שאלת סיום לגבי אוחנה? לפי עיקרותך, עוזב בתחושת כעס, תסכול, או שלם לגמרי עם עצמו?
אני חושב שאוחנה, כמו אוחנה, היה נאמן תמיד, גם למועדון שלו וגם למעסיקים שלו. אני חושב שאוחנה יודע גם הוא שבסיטואציה שהייתה, הוא עשה מעל ומעבר, באמת מעל ומעבר, על מנת לשמור את ביתר מתפקדת בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. אני חושב שהעונה הזו עם כל הפרשה של משה חוגג, עם כל אי הוודאות הכלכלית, עם כל הקיצוצים, וזה, להחזיק את ביתר ירושלים, בסופו של דבר, להישאר בליגה, ושכל הסגל נשאר כמו שהוא נשאר, זה בהחלט הישג של אוחנה. ותשמע, כל פעם כשסמל בסדר גודל כזה עוזב מועדון, זה קצת עצוב, ואני חושב שזה עצוב גם לאלי, זה עצוב לאוהדים, זה בטח עצוב לשחקנים, אפילו לי, כאוהד מהצד, זה עצוב.
איציק אורנפיין, שעבר יושב ראש של ביתר ירושלים, המון תודה.
תודה גם לכם.
שלמה וייס, וואלה ספורט, מה קורה?
אהלן, מה נשמע?
הכל בסדר, הנה מכבי חיפה מתחילים לעבוד.
מכבי חיפה מתחילה לעבוד, גם ערכות חוזים לשחקנים שהיה צריך להודיע להם עד היום, עד היום בעצם, עד 31 במאי, אם הם ממשיכים וממשים את האופציה או לא. צריך לשים לב שמי שלא ממשו לו את האופציה למשל זה דוניו, זה אומנם לא הפתעה, אבל
בסדר, קבוצה מסודרת צריכה לעבוד כמו שצריך. קבי חיפה היא קבוצה שמתנהלת בצורה הכי טובה שאפשר.
תן לנו את הרשימה של מי שכן ממשיך.
מי שהעריכו לו חוזה בעצם וממשו את האופציה זה נטע לוי, שממשו לו את האופציה לעונה הנוכחי, לעונה הקרובה שתהיה, ויש כבר מסע ומתן מאוד מתקדם לגבי הערכת חוזה מעבר. רואי משפטי שישאר במכבי חיפה, ומאור לוי הצעיר שהעריכו לו, ממשו את האופציה והעריכו לו את החוזה לשלוש שנים. והרכש החדש, הרכש הראשון בעצם זה ינון אליהו, מגנה של מכבי פתח תקווה. זה כבר לא סוד שבשבועיים האחרונים מכבי חיפה מנהלת איתו שיחות. היום זה בעצם הפך להיות רשמי, חתם בקבוצה לשנתיים, והפך להיות הרכש הראשון.
הוא בא בעברה חופשית או ששילמו
על הכרטיס? כן, לא, עברה חופשית להבנתי.
אז השאלה צביקה, אם הוא יהיה כמו אורי דהן, שהגיע בשנה שעברה ולא שיחק?
תשמע, זה דברים שקורים, אתה לפעמים כסקאוט...
על אורי דהן שילמו הרבה כסף.
כסקאוט של קבוצה... המאמנים של הקבוצה, כל הצוות המקצועי שמחפש ורוצה להחתים שחקנים, הוא שם את ידו ואת עיניו על שחקן צעיר, וכשהוא מגיע פתאום למכבי חיפה, או יש לו תחרות קשה מדי, או לא התקדם בצורה שבה צריכים, זה קורה בכל העולם. אבל אני מקווה שינון אליהו, אני בטוח שהיום הוא נמצא במצב שהוא בטוח.
בא בגיל מתקדם אגב, זה לא שחקן צעיר.
שהוא בטוח, שהוא יתקדם, והוא יעשה ויקבל מקום בהרכב, אבל ימים יגידו.
וצריך להגיד גם שהוא לא מגיע על תקן שחקן הרכב, אומנם מתחנך
גם שון גולדברג.
השאלה תקן מה? כן, כולם לוקחים כדוגמה את שון גולדברג, שזה באמת היה הפתעה גדולה וכל הכבוד, אבל בוא נראה איך זה יהיה.
אבל שון גולדברג הגיע מקבוצה גדולה אחרת.
כן, אבל אני חושב שלפי מה שגם שלמה אמר כמה פעמים, ועוד מי שמדווח על מכבי חיפה, שהם מחפשים גם שחקן זר לעמדה הזאת, נכון?
כן, חד משמעית, ינון אליהו מגיע על תקן שחקן לסגל נקרא לזה, יש רצון להביא מגן זר ימני, שהוא יהיה המגן הפותח, בטח בהתחלה.
נכון. אז זה יוצר תחרות קשה על המקום בהרכב.
מה עוד קורה מבחינת שחקנים זרים בעיקר? על מה מדברים? שמענו על דוניו שלא ימשיך?
כן, דוניו לא ימשיך, מיכאל אלפונס לא ממשיך כמובן, וזה מפנה מקום לשני זרים, והשאלה הכי גדולה מבחינת הזרים זה אם חוסר רודריגז ימשיך, ומכבי חיפה מתלבטת כרגע, גם מנהלים שיחות על השכר, שזה ברור שחוסה דורש שדרוג די משמעותי, וגם מכבי חיפה מתלבטת, כי ברק בחר היה מאוד רוצה לראות שני מגנים זרים וחלוץ זר. זה משהו שהוא היה מאוד רוצה לראות, אם חוסר רודריגז נשאר אפשר להביא רק שני זרים, אז מנהלים את זה במקביל, תלוי אם ימצאו משהו אחר, אתה יודע, יש דיבורים גם על האזרוח של, על הבקשת אזרוח של אלי מוחמד, אם פתאום תהיה הסכמה אז יהיה אפשר להביא זר במקומו, אז זה סוג של פאזל שמנסים להרכיב, מה שבטוח, מגן ימני רוצים זר, חלוץ רוצים זר, ואז ההתלבטות היא עם חוסר רודריגז נשאר, ומביאים גם מגן שמאלי זר.
לא מהפכה מטורפת ביחס לקבוצה ש... בסוף העונה גמגמה, ובשנה הבאה תהיה לה תחרות קצת יותר קשה.
קודם כל, תחרות יותר קשה, זה גם שמענו בעונה שעברה, שמכבי באר שבע הולכות להתפוצץ, ולהביא את כל מה שקיים, ובסוף זה לא קרה.
לא קיים כל כך הרבה. אי אפשר להביא את כל מה שקיים, אפשר להביא את כל מה שקיים, גם מכבי חיפה הייתה מתמודדת להביא. אין כאלה גליקים גדולים שישנו, יהפכו קבוצה.
ודבר שני, קבוצה שלוקחת אליפות ותביא 5-6 שחקנים חדשים, שזה המטרה של מכבי חיפה, זה סוג של כן מיני מהפכה.
טוב, בוא נראה מה יהיה. עכשיו אנחנו אל הנבחרת, ולמשימה הראשונה...
בדיוק אני צופה בה.
אוקיי, נו, תספר לנו חוויות. אתה נשמע נפאר.
אני פה באמון נבחרת, בכפר גלים באמת. שון וייסמן הגיע אתמול והיום עורך בעצם... אימון ראשון עם הנבחרת, כולם קשירים, גם אופיר מרציאנו, כבר בלי מדבקות כמו שהיו אתמול, אתה יודע, היה לו מדבקה על הצוואר שעזרה לו מהמכה שהוא חטף בראש באימון הראשון, אבל כולם כאן, ויש, אתה יודע, אנחנו עוד לא יודעים כי עדיין לא מתרגלים, אבל לפחות לפי אתמול יש כמה התלבטויות של אלון חזן, אבל רוב ההרכב כבר נראה שדי נקבע.
שהוא, תן לנו את הסיפורים המעניינים מתוך ההרכב.
תראה, אופיר מרציאנו יהיה השוער, זה ברור. מיגל ויטור זו השאלה.
כן.
בנבחרת ישראל ובהתאחדות עושים הכל כדי לקבל את האישור כבר לאיסלנד, וצריך להגיד, מיגל ויטור בכל האימונים מתורגל בהרכב. מבחינת אלון חזן, הוא מנסה לעבוד על התיאום, מקווה מאוד שהוא יקבל, אבל בהתאחדות עדיין לא יודעים להגיד, כי הם חכים לאישור מפיפה, אם אפשר כבר שמיגל ישחק נגד איסלנד, או שזה יתאחר מעט. אז זאת שאלה עיקרית. עוד התלבטויות, הם בין אבו פני לקרצב, ככה זה עושה רושם, ועוד התלבטות היא בין ליידנר לסן מנחם, והשאלה היא גם שון וייסמן היום עורך אימון ראשון, ידברו איתו, יראו אם הוא יכול לפתוח, או שעדיף בגלל האומץ, בגלל כל מה שהוא עבר עם וידולית, להתחיל בספסל במשחק הראשון. אם שון וייסמן יגיד שהוא יכול לפתוח, אני מעריך שהוא יפתח, אם לא, מונס דבור יהיה החלוץ שפיץ.
מודס דבור, עכשיו, מבחינת אווירה בנבחרת, אתה יודע, זה תמיד, המשחקים של חודש יוני, זה אווירת סוף עונה, כולם רוצים לצאת לחופש, אבל אז יש משימה. איך האווירה?
תשמע, נראית מבחוץ, אני עדיין לא מנתח אווירות, אבל מבחוץ זה נראה שיש אווירה רצינית מאוד, השחקנים עובדים קשה מאוד, אלינו יותר קרובים השוערים שגם עובדים מאוד קשה, רואים את זה. אני יכול להגיד לך שגם משחקנים שדיברתי איתם, יש תחושה הפעם שבניגוד לקמפיינים קודמים ולמשימות כאלה של חודש יוני, הפעם אף אחד לא ניסה לברוח במרכאות או שלא במרכאות, כולם רצו לקבל את הזימון הזה, ואז יש אווירה שרוצים לעשות. ההיעדרות של רוסיה לדעתי גורמת לישראל להאמין שהפעם אפשר באמת לעשות את זה.
ואפשר לדבר עם המאמן עברית, זה גם...
כן, אבל כן. מצד שני, מצד שני, כמו שאני רואה, אני מקווה שזה ישתנה, כמות הקהל הצפויה לבוא,
נכון.
לא כמו שאנחנו רואים ומדברים על קמפיין חדש, עם בוס ישראלי ועם יוסי בניון, ועם, זה, אני לפעמים יכול להיות שהאצטדיון הזה שהוא כזה גדול,
נכון.
יהיה חצי ריק,
זה גם, זה לא גם המיתוג, אתה יודע, ליגת האומות זה מפעל של כמה
כן,
שנים,
כל,
זה לא מוקדמות מונדיאל, זה לא מוקדמות יורו,
כל אוהד
אז יכול להיות שזה גם זה.
כל אוהד כדורגל יודע שזה הצ'אנס היותר רציני להגיע לאליפות אירופה מאשר דרך הבית של המוקדמות, כי פה כל מה שקרה.
הקרה משיגים כנראה דרך ניצחונות.
נהיה יותר חכמים ביום חמישי, נראה כמה כרטיסים מכרו.
כן, הערכה היא שלא יהיה אצטדיון מלא, ואני מסכים איתך, וזה חבל. ואתה יודע, משחק ראווה נגיד שיהיה בין טוטנהאם לרומא, ברור לכולם שאפילו במחירים גבוהים מאוד, האצטדיון יהיה מלא. פה בסמי עופר, נבחרת ישראל, כנראה, לפי הרחוק,
יש כמה אנשים שיצטרכו לשדוד בנקים בשביל להגיע למשחק הזה.
מה אתה אומר? טוב, עוד מעט דבר על מישהו שהגיע לטוטנהאם היום, אבל בינתיים שלמה וייס, וואלה ספורט, תודה רבה.
תודה רבה.
יניב טוחמן, וואלה ספורט, מה העניינים?
אהלן, מה קורה?
אהלן.
מעולה, מעולה, טוב, שמענו על מה שקורה במכבי חיפה, רכש ראשון, מה קורה במכבי תל אביב?
התחילו את השבוע דווקא לא רע, עם הודעות על שחקנים שממשיכים, אייל גולסה, אופיר דוד זאדה ופרפגו יגון, שלמעשה לא ממשיך, אלא מכבי מממשת את האופציה עליו לעונה הקרובה, ומבחינתה הוא שחקן הקבוצה בעונה הבאה, מתוכנן להיות אחד מששת הזרים. אז התחילו עם זה ככה ברגל ימין את השבוע. אני מעריך שיש סבירות די גבוהה שעוד השבוע, אנחנו היום יום שלישי, אז יש עוד כמה ימים לשבוע הזה, אני מעריך שיש סיכוי שאיביץ' מקבל הודעה שהוא מאמן הקבוצה השבוע.
הוא מקבל הודעה, או שהוא מודיע להם?
הם מחכים הרי כל יום, לא ישנים בלילות. מה זה הוא מקבל הודעה?
לא, אמרתי, אני מניח שאנחנו נקבל הודעה מהמועדון.
הוא יודע.
נקבל הודעה רשמית. המועדון יודיע רשמית.
אוקיי.
שאיביץ' מאמן הקבוצה.
איפה זה עומד כרגע? מה מפריד כרגע?
תראה, הדברים מול איביץ' מתנהלים מקנדה. זאת אומרת, הדברים מול איביץ' או מול אירן זהבי, זה, אתה יודע, זה הדגים השמנים, זה לא, אתה יודע, דוד זאדה וגולסה. זה הדברים הגדולים, וזה מתנהל מול קנדה. וכשזה מתנהל מול קנדה, אז מהצד הקנדי קשה מאוד להוציא את המידע, ומי שמנהל את המסע ומתן מול הצד הקנדי, גם הוא נזהר, כי נזהר גם בכבוד של מיץ', כי כשמיץ' או ג'ק לצורך העניין מנהלים מסע ומתן, אז אף אחד לא רוצה להדליף, ולכן יותר קשה להוציא את המידע. אבל אני, ממה שאני מבין, אנחנו לפחות לגבי איביץ' נמצאים בשלבים אחרונים של כבר מעבר למסע ומתן.
לפחות לגבי, אוקיי.
זה המידע שיש לי. עוד פעם, אם יקרה משהו ואיביץ' ילך בסוף לקבוצה אחרת, או לחילופין מכבי תל אביב בסוף תחליט שלא מתאים להתנאים איתו, ויש לה פתאום מאמן אחר, זה יהיה מאוד מאוד מפתיע אותי, כי אני חושב שזה הכיוון הברור.
יניב, אתה בדקת משהו את כל הסיפורים על איביץ' וצסקה מוסקבה?
אני לא חושב שיש בזה משהו.
אוקיי.
זאת אומרת, אני לא אומר שצסקה מוסקבה לא הביע סוג של התעניינות, אבל אני לא חושב שיש שם משהו, אני לא חושב שיש עם פרטיזן, בלגרד משהו, אני לא חושב, אני חושב שאיביץ' עוד פעם, מהמידע שיש בידיים שלי, החליט כבר לפני כמה חודשים שהוא חוזר לישראל.
הזיכרונות של משפחת איביץ' מישראל כמשפחה, כי זה גם משהו שתמיד בשיקולים של מאמני מכבי תל אביב.
ודאי, הוא סיפר לי אז, לירן, הוא סיפר לי אז בריאיון, כששאלתי אותו למה הוא לא בא אחרי פטריק ון לואן, הרי מכבי תל אביב רצתה אותו אחרי פטריק, לאורך כל החודש שברק יצחקי אימן את הקבוצה, מכבי תל אביב רצתה אותו, ואז זה היה פחות או יותר סביב חודש נובמבר, לפני למעלה מחצי שנה, כן. אז הוא אמר בצורה מאוד ברורה, זה היה רעיון אצלנו בוואלה, הוא אמר את הדברים בצורה ברורה, הוא ישב עם המשפחה שלו בלונדון לפני שנה, בדיוק ראה את האירועים שקורים כאן בשומר חומות, וזה היה פצע מאוד גדול מבחינת המשפחה, אותו פחות, אני חושב שיותר את האישה וגם את הילדים.
הילדים, הילדים.
ואתה יודע, אנחנו היום מדברים הרבה על ערן זהבי בקטע של המשפחה והילדים, אין מה לעשות, צריך לספור גם את זה, כי כשהילדים שלך לא מרוצים, או כשאשתך מקמת פרצוף, אז גם אתה אין לך ראש לאמן או אין לך ראש לשחק. אנחנו מכירים את זה כל אחד מהחיים האישיים
עכשיו,
שלו.
אוקיי, אז אנחנו אומרים, איביץ' שהאישה פחות מרקמת פרצוף היא בדרך.
כן, היום אבל... לדעתי כבר זה נמצא במקום
ומה,
אחר.
ומה,
אני,
ומה
זה, זה נובע, זה זה נובע, זה ש... נובע ש... לי, לירן.
צריך פרנסה, הוא צריך פרנסה, הוא צריך
בדיוק,
ג'וב.
בדיוק, בדיוק. אנחנו נגמר, מדברים פה על בן אדם שלא עבד, חבר'ה, הוא לא עבד שנה וחצי. הוא לא עובד שנה וחצי.
נכון, והוא גם מגיע למקום שמאוד מעריכים ואוהבים אותו. יש לזה גם השפעה, איזשהו שיקול בעניין
רגע,
הזה.
רגע, אבל נכון. כשהוא אבל... יבוא יניב זה עם כל הצוות ההוא שהיה אז או עם צוות אחר?
אני חושב שעם כל הצוות, כן. ולמשל, כבר היה פרסום למשל בסרביה, היה לפני איזה שבוע, שבועיים פרסום, שדעתי הוא פרסום נכון, בניגוד להרבה דברים שכותבים שהם לא נכונים, היה פרסום נכון לגבי העוזר שלו וסלינוביץ' שהוא בעצמו מאמן אבל במכבי תל אביב הוא שימש כעוזר ועוזר מאוד מעורך והשחקנים מאוד מחזיקים ממנו כמישהו שאתה יודע נותן לאיביץ' מה שנקרא את הקונטרה החיובית ונותן לו גם לחשוב בדברים אחרים אז היה פרסום שהוא פרסום לדעתי נכון שווסלינוביץ' כבר מתבטא בסרביה ש שהוא הולך עם איביץ' הלאה, אז
קרוב לוודאי שהוא יהיה. כושר, והיה גם מאמן שוערים,
מאמן שוערים, בדיוק, אתה, נכון, אתה זוכר מצוין, קראו לו קלטקיס, ואני חושב שגם הוא יכול להיות שיגיע, כן.
בוא נשמע, חוץ מי, אז איביץ' הבנו בדרך, ומה עם הדג השמן השני שדיברת עליו?
תראה, פה, עוד הפעם, אני עדיין באותו מקום לירן, שאני כבר לדעתי שלושה שבועות נמצא בו, אני מעריך שאירן ישחק בסוף במכבי תל אביב. אתה רואה שהוא עוד לא הולך לשום מקום, ואתה רואה שהוא לא ממהר לקבל החלטה סופית. הוא כבר היה, מהדברים שאני יודע, הוא כבר היה עם רגל וחצי במכבי תל אביב, כבר עברה טיוטת חוזה, מכבי כבר נתנה את ההצעה שלה, אלה דברים שהיו שם. זה קרה קצת לפני שהעונה הסתיימה בהולנד, ואז קרה מה שקרה גם עם הפציעה שלו. אני לא יודע להגיד לך אם מכבי קיבלה רגליים קרות בגלל הפציעה, אני לא חושב שזה נמצא שם. אני חושב שמכבי תל אביב רואה ומאמינה שמדובר בפציעה קלה, אנחנו רואים באינסטגרם, בטח גם אתה עוקב, הסטורי של ערן, כל יום הוא מעלה, אנחנו בסך הכל שבוע לניתוחון הזה שהוא עשה בברך, והוא כבר עושה כמעט הכל, לא, 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 מה זה כמעט הכל? אנחנו לא רואים אותו על הדשא, אתה יודע, משחק, אבל לא נראה שזה משהו רציני, והוא התבטא ביושר, והוא אמר שבהתחלה הוא חשש אפילו מזה שהוא גמר את הקריירה, כשזה קרה. אז אני חושב שכן יכול להיות שאירן, הסיבה שזה עוד לא קרה עד עכשיו, זה כי אירן כן פתאום חשב מחדש על זה שאולי כדאי לו בכל זאת לא לחזור הקיץ ולהמשיך עוד עונה אחת, אפילו שתיים, עד גיל 36,
37. מה דעתך עכשיו? בנושא זה, אבי, עוד שנה באירופה, או לנסות כן להגיע למכבי תל אביב כשהוא עדיין יכול להשפיע.
תשמע, יש, הנושא של אירופה הוא לא פשוט. ככל שאתה שחקן בגיל יותר מבוגר, והשכר שאתה אמור לקבל הוא יותר גבוה, מספר המקומות מצומצם. אז אני ראיתי, ואני זה דווקא, אני קורא הרבה את העיתונות, העיתונות הספורט היוונית, אז יש שם באולימפיאקוס שהיא מועדון מכובד, מועדון שיכול לשלם את המשכורות האלה, יש שם איזשהו מאבק על המקום עם שחקן מצרי או משהו כזה, ואני לא חושב שהוא יכול ללכת לברזיל, אני חושב שברזיל זה בשביל המשפחה...
אתה יודע, אם באיינדובן היו בעיות כאלה, אז
זה נכתדה. אני רואה גם שלסוזה יש בעיות עכשיו בברזיל, עם כל מיני דברים. אני חושב שברזיל...
השיקולי בברזיל הוא כלכלי בלבד.
אז אני חושב שהוא צריך לחזור לארץ, כי יכול להיות שבעוד שנתיים גם מכבי לא תרצה אותו, לא תוכל לקלוט אותו.
זה העיתוי.
או שזה יהיה מאוחר. זה העיתוי. אני לא יודע מה סיפור הניתוח, אבל אני מאמין... שהוא בא לטפל בעצמו, ואני יודע מי ניתח אותו, וזה עניין שהוא יצא ממנו, אחרי זה רן שדו, המאמן כושר שלו יעבוד איתו, ויחזיר אותו לכושר טוב.
תורמה, יש לי משימה בשבילך 50 שניות, על הדבר הכי מסעיר שקרה בבאר שבע, ביומיים האחרונים.
מה...
הייתה פגישה עם חיים...
כן, לא, חשבתי אולי פספסתי משהו, שאתה פתאום מתקיל אותי,
משהו
סוער שקרה. הכי סוער שקרה שם ביומיים האחרונים זה שעברתי בדרך לים המלח שם, לא רחוק מבאר שבע.
זה שמענו,
אמורה להיות פגישה, אמורה להיות פגישה הערב. כן, אוי ואבוי. אמורה להיות פגישה הערב בין חיים ברדה, אבא של אליניב, לבין אלונה ברקת. אליניב נמצא בתאילנד כבר 4-5 ימים. היום להבנתי קצת התבהר שם בפוקט, אז כבר לא סובל מגשם ולא סובל שם, אז הוא גם נהנה כנראה מהחופשה סוף סוף. אבא שלו הוא האיש שמטפל לו בעניינים, אין סוכן שם, הוא איש שגם מבין בכספים, ואליניב ברדה נמצא היום צביקה במקום אחר לגמרי, הוא רוצה לאמן את הפועל באר שבע,
וזה רק עניין,
זה עניין של חוזה, ואני מניח שהוא יהיה.
אני מקבל שצ'סקה כנראה הולכת על המאמן של סוצ'י, על... פדו טוב, אבל עוד נשמע
לא היה, לירן, לא היה שום דבר בינו, בין איביץ' לבין צסקה.
אוקיי.
אוקיי.
יניב טוחמן, וואלה ספורט, תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי.
אחידה יומית.
בערב אנחנו שואלים אתכם שאלה מתחום הכדורסל, זה רמז עבה במיוחד, מה המשותף בין החיה למשוגע? הפרס הוא גיפט קארד בשווי 200 שקלים, מתנת רשת חצי חינם, חוגגים את שבועות ברשת חצי חינם, חינם ממגוון ענק של מבצעים במדניית הגבינות, וגם נהנים מחוויית הקנייה הטובה בישראל.
אחידה יומית.
טוב, חזרנו אליכם, אז ארלה וייסברג נמצא איתנו, וואלה ספורט, מה העניינים ארלה?
אהלן חברים, ערב טוב.
אהלן ארלה.
טוב, אז... יש לנו סדרות מעניינות, הפועל ירושלים גוברת 75-61 על הפועל חולון, 1-1 בסדרה הזו, בסך הכל הפועל ירושלים חוזרת, וזה הלך די, די פשוט.
כן, אפשר להגיד די פשוט, כי הפועל חולון בא להילחם את המלחמה שכבר נגמרה, הגיעה, אני לא רוצה להגיד פחוכה, אבל אני אגיד פחוכה, לא חיצה בעצם שום דבר במשחק אתמול, וברגע שביום שישי טיירוס מגיע ובעיקר ג'ו רגלנד הציצו מכל מקום, אז החיים נראו מאוד פשוטים ומאוד קלים, אבל הפועל ירושלים כן עשתה את ההתאמות שלה, שראינו את זה כבר בפוזיישן הראשון, שרטינו בסואן נצמד לג'ו רגלנד וקיבל עזרה משחקן נוסף, הוא אפילו לא עבר את החצי ואיבד כדור, וברגע שרגלנד ומגיע לאורך רוב שלו מהמשחק, לא הצליחו לייצר שום דבר שדומה למה שהיה המשחק הראשון, לחולון פשוט לא היו כלים אחרים, וחלק מהאחריות כאן היא גם על גיא גודס.
תשמע, אני מודה שחשבתי שחולון תנצח, וגם היה לי ברור שרגלנד, שהוא שחקן מצוין, לא יחזור ל-40 נקודות שהוא עשה בירושלים, אבל ציפיתי שקריס ג'ונסון, שבעיקר במשחקי הבית, הוא יהיה יותר טוב, אני לא יודע מה, אתה תסביר לי, מה קורה עם גיא פניני? כמות הדקות שלו ירדה בצורה קיצונית, וגיא הוא...
הוא בעצם נמחק.
למה? מה קרה?
שאלה מצוינת. מה,
הוא פצוע או לא, הוא פצוע או לא פצוע?
הוא לא פצוע.
הוא פשוט, אתה יודע, בפיינל פור הוא עלה בחמישייה.
נכון.
ופתאום זה הפך להיות, והוא שחקן, אני לא רוצה, כולנו יודעים, לא רוצה למנות מחדש את כל ההצלחות שלו בהפועל חולון.
את הערך שלו.
בשנים האחרונות, וגם העונה, פתאום נחתכו הדקות, 2 דקות, 2 דקות, 39, משהו כזה, כמה הוא שחק אתמול?
כן, 29, כן, 29, ומשחק לפני 1.46.
אז משהו פה, אני לא יודע מה קרה.
נכון, עכשיו תראה, על המשחק ביום, גם במשחק ביום שישי.
כי הניסיון שלו היה צריך לתת הרבה במשחק הזה.
נכון, אז גם במשחק ביום שישי זה היה מוזר, אבל הכל עבד לחולון, אז אתה לא יכול לבוא בטענות.
נכון, נכון.
אבל אתמול, ואני אקח אותך ספציפית לרבע השלישי, היו 7 דקות, שחולון עמדה על 0-6 או 0-7 מהשדה ושישה עיבודים, וגם ככה הקו הקדמי של הדליל בלי סטיב זאק, ואני ראיתי איפה פניני, אנחנו מכירים את פניני כל כך הרבה שנים, אני ראיתי איפה הוא ישב מאחורי הספסל, זאת אומרת פניני עלה לרבע השלישי בידיעה שהוא לא הולך לשחק יותר הערב, קיבל את השתי דקות שלו בסוף רבע השני, משהו כזה, הוא ידע שהוא לא הולך לשחק יותר, אני לא מבין את זה, גם שאלתי את גיא גודס, אני סיבת עיתונאים אחרי המשחק, הוא לא כל כך אהב את השאלה, אתה מכיר את זה, צריך המאמנים לא אוהבים ששואלים על מי שלא שיחק.
כן, אני עונה לך, יש ב-NBA לובליקה, DNP, didn't play, coach decision.
כן.
לא, אבל
השאלה... אבל תפקידנו לשאול את הקוצ' על הדפיזה.
זה אני אומר, השאלה אם יש משהו מעבר, יש משהו באימונים ש... שהצלחת לדלות על מה הסיבה, או שפשוט מה, הפסיק להאמין בו?
ניסיתי לדלות, ולא מצאתי, ואני מזכיר לכם שיש עכשיו משחק שלישי ומכריע, שחולון תהיה עוד יותר קצרה, כי פרדי בורדיון סיים את העונה, ויכול להיות שעכשיו פניני כן יצא מההקפאה, כי זה עוד פורוורד אחד פחות,
אני אגיד לך משהו, אני חשבתי אחרי המשחק הראשון שחולון ניצחו בחוץ, שאין שום דרך שהם יפסידו בבית, הם הפתיע אותי אתמול החולשה שלהם, אני משדר עכשיו במקביל, שידרתי עד אתמול את הסדרה בסקוניה ולנסיה, שבסקוניה ניצחה משחק ראשון בחוץ בוולנסיה, ולנסיה ניצחה משחק שני בבסקוניה, ואתמול חזרו לוולנסיה ובסקוניה ניצחה. אז אני לא יודע, אבל אני מעריך שירושלים לא יפספסו עוד פעם את כרגע ירושלים פבוריטים, אתה יודע, יש לנו זמן עד יום חמישי, כי צריכים לעבור כל מיני מחר מכבי הרצליה, אבל זה היה נראה, התוצאה הזאת היא הפתעה בשבילי.
אתה יודע, הפציעה זה גם משהו משמעותי.
תראו, בסופו של דבר, אנחנו אוהבים לנתח ולחפש את הדברים מעבר, באיזשהו מקום, תקן אותי אם אני תועל את דעתך הצדיקה, הסדרה הזאת מאוד פשוטה, היא תלויה בקריאה מבחוץ, ובגרד עם הכוכבים של שתי הקבוצות.
זה נכון.
שרגלן טוב, אז חולון מנצחת.
לא, אבל זה לא, רגלן לא תמיד הכוח שלו הוא ב-40 נקודות. אבל אתה בעצמך, קראתי גם אצלך היום, 63 נקודות קלו חולון, זה המספר, כמה הכי נמוך שלהם השנה בבית? זה המספר הכי נמוך שלהם בבית.
לא רק השנה, 5 שנים.
אז יש לך תשובה.
בוא נדבר על מה שיקרה מחר, מכבי תל אביב והרצליה, משחק מספר 3. אתה יודע, אני ראיתי צביקה בחטף את סיום המשחק של מכבי תל אביב, את המשחק השני, הוא לא הופתע. זאת אומרת, זה לא היה, זה לא נדהמת מהניצחון של הרצליה ומהצורה.
אני אגיד לך, שנגמר המשחק, הלכנו לשדר שלנו משחק של ליגה ספרדית,
משחק יותר דרמטי. לא, אבל...
אבל תראה, אני לא הופתעתי מניצחון של הרצליה, הופתעתי מהדרך, וההפרש היה צריך כבר להיגמר 25, אם לא בשלוש דקות האחרונות, הופתעתי מהחולשה של מכבי, כי אני חשבתי שמכבי תבוא למשחק הזה יותר מבינה שזה משחק קשה ומסוכן, אבל התוצאה לגבי מחר, יש, עוד פעם אני קראתי היום אצל ארלה את כל הסטטיסטיקות של תוצאות של הרצליה ביד אליהו, והרצליה עד היום, כולל במשחק הראשון, למרות שהם הובילו בסוף החצי, לא משחקת את המשחק שצריך לשחק, היותר אחראי, היותר שקול, היותר מתוכנן טקטית, שצריך ביד אליהו, כדי לא לתת למכבי לעשות את הבריחות הקטנות שלה, או את הבריחות...
זאת אומרת, משהו בראש גם מונע
גם
מהם
בראש,
לשחק
אבל
אחרת.
גם צורת הזריקות, כמות הזריקות, ירידה להגנה אחרי זריקות, לא טובות וכל הדברים האלה, ואני גם יודע שמכבי יבואו מחר להילחם על החיים שלהם.
אבל אתה רואה סיטואציה כמו שדיברנו עכשיו על הפועל ירושלים וחולון, שמכבי, כמה זה יכול להתקרב למהפך?
עד כמה שאני רואה, ואני חושב שלהרצליה יש השנה קבוצה נהדרת, ויש להם עונה נהדרת, בשבילי מכבי פיבוריטית מחר, אבל אולי אני טועה.
אני חושב שנגדיר, נוכל להגדיר את זה אחרת, זה תלוי במכבי, באיך מכבי תגיע.
לא, לא, זה גם תלוי בהרצליה, להרצליה יש כוחות.
ברור, אני לא מבטל, ברור.
יש כוח, יש קבוצה טובה, קצת, תראה, במשחק הראשון ביד אליהו, הוקר לא היה טוב. וקצת דיברו, כי היה לאורן אהרוני החלטה קשה מאוד, בין די-ג'יי, מה שמו? קופר, לבין הוקר. הוקר בהרצליה היה מצוין. אגב, לאורך כל השנה היה אצלו הבדל ברמת המשחק בין משחקי בית בהרצליה לבין משחקי חוץ. ביד אליהו, כשאתה הרכז, שצריך לשלוט בקצב וצריך לעשות כל מיני דברים אחרים, וצריך לעשות דברים בהגנה לשתק ולעזור על נושא של גרדים של מכבי, אז המשחק הוא אחר. אונוואקו אנחנו יודעים, ביד אליהו היה לו, אסור לו לתת עבירות, אסור לו לעשות צ'יפ פאולס, כי כל דקה, שהוא לא במגרש, יש, אין לו מחליף בקבוצה, ואז יש ירידה בתפוקות, כמה שאורן יכול לגנוב פה ושם דקות מנוחה שלו, שלא קשורות לפאולים, ויש עוד הרבה דברים, אבל כמובן שבאב במשחק הראשון ביד אליהו, זה היה אולי המשחק הכי חלש שלו השנה, והמשחק השני בהרצליה, הוא היה משחק לא הכי טוב שלו, אבל משחק טוב שלו, ויש עוד כמה מרכיבים שם בכל העניין הזה.
אני לא, ברור, אני לא מבטל מבחינה מקצועית את הרצליה, אני אומר שזה יותר תלוי במכבי, בגלל כל התנאים מסביב, למה אני מתכוון? וכל התלות הזאת שאני מפתח למשחק הזה במכבי, זה הרבה סימני שאלה שלי, אין תשובות אליהם. האם אבי אבן כמאמן מסוגל להטריף את השחקנים שלו לקראת משחק של עונה שצריכים לבוא אליו הכי חדים, הכי אגרסיביים, הכי אינטנסיביים וכל המילים האלה שהמילים הנרדפות האלה. האם במכבי תל אביב יש את החומר של השחקנים שיודע להתייצב לרגעים האלה? האם אולם מלא, אני מניח שהיכל יהיה די מלא מחר, אם לא לחלוטין.
מה מצבו של
האם
זיזיץ'?
האם הוא יהיה יתרון או חיסרון?
מה מצבו של זיזיץ'?
גם במכבי לא בדיוק יודעים להגיד עד הסוף שז'יז'יץ' חזר לעצמו, אנחנו גם רואים את
לא,
זה על המגרש.
לפי היכולת, הוא לא היה בשני המשחקים האלה,
בדיוק.
זיזיץ' שאנחנו מכירים ושצריך, או כמו ש, אתה, האמת היא שעם זיזיץ' יש לי לדעתי עוד דבר. הוא היה בכושר C בתקופה של יאניס. מכל השחקנים שאחרי שיאניס עזב, נכנסו לכושר, חזרו לכושר, הוא ירד ביכולות שלו. ועכשיו אנחנו גם שופטים את זה אחרת אחרי הפציעה, כי הייתה לו פציעה שבאמת יכולה להכניס אותך למשברון, למשבר אפילו, פציעה קשה, ולמעשה אם ריינולדס היה בסדרה עם הפועל תל אביב קצת טוב, אז אני חושב שהיו נותנים לזיזיץ' לנוח גם את הסדרה הזאת, אבל אתה יודע, מה שקרה עם ריינולדס, קשה להלביש אותו לסדרה כזאת.
אתה מרגיש לחץ לקראת מחר במכבי, זאת אומרת לחץ יותר ממשחק מספר אחד למשל?
בטוח, אתה מגיע למשחק בית ביד אליהו עם כל הקהל עליך, שזה יכול להיות יתרון, אבל זה יכול להיות גם מאוד מלחיץ אם הדברים מתחילים להשתבש. אנחנו מכירים את זה כבר מאירועי עבר. אפילו המשחק החמישי, לי יושב בראש המשחק החמישי מול בני השרון, נדמה לי זה היה, אני לא זוכר מתי זה, באיזה שנה זה היה, שנגמר 71-69, מכבי כבר ראתה את עצמה מפסידה. הכל יכול לקרות במשחק הזה, אבל שוב, אבל אם מכבי תדע לנצל את היתרון שלה,
אני חושב שבהרצליה אין לה שום ניצחון ביד אליהו בהיסטוריה על מכבי. אני חושב, אתה בהיסטוריה יותר טוב ממני.
אני חושב שאתה צודק, לא זכור לי, בטח לא במשחק נוקאוט, זה בלי שום ספק.
לקחו גביע ביד אליהו, אבל
לא מול מכבי.
לא מול מכבי, נכון. טוב, הראל וייסברג, וואלה ספורט, אנחנו נמשיך מחר.
ביי הראל,
תודה.
טוב, עכשיו אנחנו עם גמר היורו, עד גיל 17, זה קורה מחר, ניר לוין, ספורט אחת, מה העניינים?
אהלן, ערב טוב.
אהלן.
טוב, בסוף זה, אתה יודע, כדורגל משחקים טורניר שלם, ובסוף זה גרמניה מול ספרד.
כן,
משהו כזה, אבל אתה יודע, זה,
כן, הפעם קיבלנו הפתעה, כן.
אז זהו, אז הגרמנים מול הספרדים, אלו באמת שתי הנבחרות הכי טובות של הגיל הזה?
אנחנו מדברים על אנדר 17.
אנדר 17, כן.
צרפת נגד הולנד.
כן, אז בואו נדבר על זה.
ספרד נגד הולנד, כן. התכוונת לצרפת נגד הולנד. כן, תראה, שתי נבחרות הכי טובות בטורניר,
שתיהן עברו חיים קשים בחצי הגמר, אחרי שהגיעו לפנדלים, אחרי 2-2. צרפת עשתה את זה מול פורטוגל, הולנד עשתה את זה מול סרביה המפתיעה, והולנד הוליכה, אבל הסרבים עם האופי חזרו, ובסופו של דבר בביתות הכרעה הולנד ניצחו. תראה, ברמה האישית, להולנדים יש שחקנים יותר טובים, אבל צרפת נבחרת חזקה, והסיפור הוא שלצרפת יש מזל. בפנדלים, ברבע הגמר של צרפת מול גרמניה, הצרפתים החמיצו את שני הפנדלים הראשונים, ועדיין ניצלו שלוש הכתרות של הגרמנים ועלו לחצי גמר. בחצי הגמר, הפנדל העשירי של הצרפתים הלך למשקוף, הכדור יצא מעבר לקו השער, למזלם של הצרפתים זה פגע בשוער הפורטוגלי ונכנס לשער. אז אם המזל של הצרפתים יימשך גם בגמר, אז להולנדים יש סיכוי קטן.
השאלה באמת, אם באמת שתי הנבחרות הכי טובות של הגיל הזה הגיעו לשם.
תראה, פורטוגל הייתה נבחרת מאוד איכותית, אבל משהו השתבש שם. בסופו של דבר, הולנד שניצחה את כל המשחקים, וצרפת שכבשה הרבה מאוד בשלב המוקדם, היא ניצחה את פולין 6-1, את בולגריה 4-0, נראו טוב, אז הגיעו שתי נבחרות איכותיות, להגיד לך אם הן הכי טובות, אולי פורטוגל יכולה הייתה להשתלב שם, הגרמנים הפסידו כבר ברבע הגמר, אחרי שעלו מהבית הישראלי, אז בגילאים האלה גם הדברים לא דומים לנבחרות הבוגרים של הנבחרות האלה, ושתי האליפויות האחרונות של אנדר 17, ההולנדים זכו. אבל יש פה איזושהי מסורת, כי ההולנדים עכשיו בגמר, אבל נדמה לי שהם פוגשים הפעם נבחרת צרפתית חזקה ואיכותית מאוד.
וכשאתה משחזר את הטורנירים הקודמים, אתה מומחה, והיית שנים גם בתפקיד הזה, בנבחרות הצעירות שלנו, האם השחקנים הבולטים של הטורניר הזה, אנדר 17, יכולים גם, זאת אומרת, הטורניר הזה גם יכול ללמד אותנו הלאה, או שלא תמיד זה קורה? זאת אומרת, איפה נמצאים ההולנדים של לפני שני טורנירים, למשל?
אז אני בדקתי את זה באמת בשידור הקודם, ולמשל, בטורניר זה לא טורניר קודם, קודם כל שנתיים לא היה טורניר, אז צריך ללכת קצת יותר אחורה. זה סדר גודל של שחקנים בני 17, הם מתחילים לנצות כשמגיעים לבוגרים בסביבות גיל 21. זאת אומרת, לקחת 4 שנים קדימה, אז בדקתי 4 שנים קדימה, והסתכלנו על הנבחרת ההולנדית, וב-2018 כשהם זכו בטורניר, אחד השחקנים בקישור שמה היה רוונברג. זה שחקן של אייק, שחקן בוגרים, שכבר שיחק בנבחרת הולנד הבוגרת, והולך לעבור הקיץ לביירן מינכן, אז ויש שם עוד שחקן או שניים שמשחקים בליגה ההולנדית, בקבוצות מוכרות, בטוונטה, עוד שחקן בפיינורד, שחקן ספסל, אז יש כמה שעשו את זה, אני חושב שהם צריכים עוד שנה, שנתיים, כדי להגיע באמת לרמות הגבוהות, אבל צריך לקחת חשבון שגם מהטורניר הזה, בעוד 4 או 5 שנים, יהיו שמות שנוכל להגיד בגאווה, החבר'ה האלה שיחקו בישראל. ואולי זה יהיה מגרמניה ואיטליה, אז הם ליטרלי, כמו שאומרים, שיחקו נגד ישראל, כי הם היו באותו בית.
אז זהו, ואיך אתה לוקח, איך אתה מסכם את הטורניר של הנבחרת הישראלית?
תראה, הנבחרת הישראלית ניצחה את לוקסמבורג, הפסידה לגרמניה ולאיטליה. אז אם אני מסתכל על יחסי הכוחות, תוצאות סבירות, לא היה פה איזה כישלון. לא הצלחנו להפתיע את גרמניה או איטליה ולקחת שם נקודות ואולי נגנוב איזה רבע גמר, אבל אני חושב שבהינתן שהנבחרת הישראלית לא שיחקה משחקי הכנה, לא שיחקה את שלב המוקדמות ושלב האליט, שזה עוד 6 משחקים בינלאומיים, הדברים האלה היו חסרים לשחקנים, כי השחקנים של הנבחרת הישראלית משחקים בליגה לנוער, וזה ליגה לא מספיק איכותית, פיזית ואינטנסיבית, כדי שהם יקבלו את ההכנה שצריך, ולכן, במסגרת
המגבלות של גדי קרומר, התוצאות... והשחקנים של הקבוצות האחרות, יש כבר שחקנים שהם יותר מאשר נוער, משחקים בליגות לנוער.
כן.
אז
כן,
למה
כן.
התופעה הזאת היא לא קורית אצלנו, שכביכול אצלנו הליגה יותר חלשה, ויותר קשה להשתלב בה, ואנחנו לא רואים שחקנים בני 17-18 משחקים.
כי המאמנים,
אין
אומץ לשלב.
אז אני אגיד לך,
לא רק המאמנים, אי אפשר לשים את הכל את המאמנים.
דיקה, אנחנו הרי משתפים פעולה במכללת וינגט, בקורסים למאמנים.
נכון.
ובאחד הכנסים שהיה שם, היה כנס...
אל תגלה לכולם שאנחנו נפגשים כל יום
שישי. לא, שמעתי הרבה על הפרלמנט של ימי שישי.
כן,
נכון, נכון. שיחות מעניינות עם צביקה. יום שישי בבוקר זה מעניין, כי בחיום חמישי יש כדורסל, התופעת האונה. אבל מה שאני רציתי לדבר עליו, זה העלינו את זה אז בכנס, בכל מדינה באירופה יש במעבר בין נוער לבוגרים, יש איזושהי ליגה, או אנדר 23 או אנדר 21, או אפשרות לעשות קבוצה שנייה, בארץ אין לא את זה ולא את זה. אז בסדר, אפולה קצת עם מכבי חיפה בהשאלות, וביתר תל אביב עם מכבי תל אביב, אבל בכל מדינה ובכל ליגה הדבר הזה מסודר ויש ליגת ביניים. בארץ אין את ליגת הביניים הזאת. עכשיו, שחקנים כאלה בני 17, אם הייתה ליגת ביניים, אם היו קורא לזה ליגת עד גיל 23, היה אפשר לשלב בליגה הזאת שחקנים מוכשרים, בני 17 ו-18, שהיו משתלבים ומשחקים ברמות יותר גבוהות. זה היה איזושהי קרקע לשבח אותם ולטפח אותם. אני בטוח שזה היה עוזר לחלק
מהם
לעשות
מקפצה. יש שחקן שאתה כן חושב שעשה שדרוג בטורניר הזה?
יש בנבחרת הזאת, גם אם היא לא עלתה לשלבים הגדולים, איזה שהם שחקנים שאתה צופה להם עתיד ורוד, שישתלבו בליגה הישראלית, שישתלבו בנבחרת ישראל הבוגרת בעתיד, או שמוקדם עוד?
יש שחקנים פוטנציאליים בנבחרת הישראלית. למשל זועבי. זועבי, השנתון, זה שנתון 2005.
כן.
זועבי, שהחלוץ של הפועל ירושלים, הוא 2006.
כן.
ועדיין, הוא שחקן טוב, הוא קבע שער אחד מול לוקסמבורג, הוא כבר שותף, זיוורי שילב אותו כבר במשחק בוגרים של הפועל ירושלים, והוא חלוץ טוב. אז הוא חלוץ, הוא שחקן אחד.
אז הוא כן שיחק בבוגרים.
מביתר ירושלים,
אז הוא כן שיחק בבוגרים.
מצוין. מה?
אז הוא כן שיחק בבוגרים.
מעט מאוד, הוא שולב מעט מאוד, התאמן קצת עם הבוגרים, אבל עדיין אי אפשר להגיד שהוא ישתלב באופן קבוע. אבל יש עוד שחקנים, מליקה השוער, שהיה לו טורניר בסך הכל די טוב, גם הוא פוטנציאל, יש כמה שחקנים של מכבי פתח תקווה מוכשרים, ומכבי פתח תקווה מעלים הרבה שחקנים לבוגרים, בייחוד עכשיו כשהם יהיו בליגת המשנה, יש שם כמה שחקנים מוכשרים שיתנו את הדזנט, למשל המגן של מכבי פתח תקווה, שחקן מוכשר. הבעיה גם של הנבחרת הישראלית, כשאנחנו מדברים על ההופעה שלה של ישראל, זה שנפצעו לה שני בלמים במשחק הראשון של הטורניר, וזה היה לרועץ, מכיוון שבמשחק נגד לוקסמבורג נפצעו לה שני בלמים, זה היה חוסר מזל גדול, וזה מנע בעצם מישראל את האפשרות לעשות תוצאות יותר טובות. אבל זה לשחקנים מוכשרים, למשל, אם אני לוקח את מי שהיה קפטן הנבחרת, הבלם ישילי מרק, הוא שחקן פוטנציאל, שחקן מוכשר,
אוקיי.
ויש סיכוי שהוא יהפוך לשחקן בוגרים.
אז מחר צרפת מול הולנד, גמר כן. יורו עד גיל 17, ניר לוין, כן. ספורט אחת, המון תודה.
ביי.
אחלה, תודה לכם, ערב טוב.
הטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורים.
בעוד יומיים תפתח נבחרת ישראל בכדורגל את משחקיה בליגת האומות, והיא תארח את איסלנד בחיפה. הנבחרת תחסר את ערן זהבי, שהוא הכובש הבולט שלה. לכן אין ספק שאחת ממשימותיו של המאמן החדש אלון חזן היא למצוא את החלוץ שיוכל למלא בהצלחה את מקומו של זהבי. הדבר לא פשוט, אבל החלוץ המצוי היום בכושר משחק טוב יותר משל כל האחרים הוא שון וייסמן. רק השבוע סייע לקבוצתו ויאדוליד לנצח בתוצאה 3-0 את ווסקה, בהתמודדות שהקנתה לה את כרטיס העלייה לליגה הראשונה בספרד. שון הפקיע את אחד מהשערים וסיים את העונה במאזן של 20 שערים. כל אלה יכולים להבטיח לו מקום בהרכב הפותח. מכל מקום, ברור שלא קל להיכנס לנעליו של זהבי, שהיה לאימת ההגנות מולן שיחק. המאמן אלון חזן מכיר מצוין את כל שחקני הליגה, והלוואי שהוא יהיה זה שינתץ את החומה הסמויה, המונעת שנים רבות כל כך את הגעתה של הנבחרת לטורניר גדול. מאמן לאומי אין לו אף פעם את הזמן האידיאלי להכנת נבחרת, והדברים נכונים לגבי כל מאמן כדורגל של כל נבחרת בעולם. לכן החוכמה הגדולה היא לדעת לבחור בשחקנים הכי טובים לאותו פרק זמן שבו עליה לשחק. אלון חזן, מעבר להיותו בעבר מכוכבי נבחרת ישראל, שימש גם כעוזרו של מאמנה האחרון, וילי רוטנשטיינר. לפיכך, הוא אינו קופץ לבריכה בעיניים עצומות, אלא ממשיך בטבעיות מעמדת העוזר לתפקיד המאמן הראשי. זהו עבורו יתרון בלתי מבוטל, יתרון ממנו לא נהנו קודמיו הישראלים בתפקיד, אלי גוטמן ואלישע לוי. כי הרי חזן ומשך שנים רבות מאוד חלק בלתי נפרד מהנבחרת הלאומית, והם לא היו. בהגנה הוא אמור לקבל חיזוק בדמותו של הבלם המנוסה מיגל ויטור, בעל משחק ראש משובח שהוכיח את יכולתו בליגת העל בהיותו עמוד התווך של קבוצתו הפועל באר שבע. עם זאת, אני מודאג מאוד מתפקודו הכללי של העורף הישראלי. במרכזו זהו עורף איטי יחסי שמתקשה להתמודד עם מהירותם של החלוצים. עורף שקשה לא פעם גם במצבים נייחים. שאלה אחת שאת התשובה עליה נקבל רק לאחר המשחק מול נבחרת איסלנד היא האם ישראל תהיה פעם רעננה יותר, רעבה יותר ובעיקר אירופית יותר בתקופתו של אלון חזן. נאחל לנבחרת ולא בהצלחה.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
עוזי דן, ספורט הארץ, מה העניינים?
הלאה.
היי עוזי.
טוב, קודם כל, עוד מעט נדבר על ליגת האומות, אבל קודם כל, רכש שמה זה אהבתי לקרוא עליו היום, פרישיץ', שחקן שאני מאוד אוהב, מגיע לפרמייר ליג, מגיע לטוטנאם, שמתחזקת, ותמיד נחמד לראות קבוצות אחרות, חוץ מסיטי וליברפול, שמתחזקות, והאם זו עיריית פתיחה ראשונה לאיזושהי מטרה מוצהרת של אנטוניו קונטה.
קודם כל, נגעת בנקודה לכולה, אנטוניו קונטה, זאת אומרת, פרישיץ לא בא סתם, הוא בא בגלל המאמן שהוא מכיר, כמובן, מאינטר, אנחנו רואים את זה, רואים את זה עם קונטה הרבה, יש לו איזה תדמית של מאמן טוב, אבל קצת משוגע, קצת קפריזי, אבל השחקנים שלו ששיחקו אצלו, לא משנה אם זה ביובה, באינטר, בצ'לסי, עכשיו בטוטנהאם, בוודאי בנבחרת, מחויבים, לא אוהבים אותו. טוטנהאם, בוא נזכיר, בליגת האלופות.
נכון.
סיימה רביעית.
ואגב, שני שחקני הרכש שהוא הביא מאיטליה הצליחו מאוד.
בהחלט, בהחלט. קונטה פוגע בשחקנים בצורה טובה מאוד. אז נכון שטוטנהאם רק לפני 3 שנים הייתה בגמר ליגת האלופות, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שהיא לא ראתה בשנים האחרונות, אבל תשמע, אני לא חושב, אני באמת לא חושב שלמרות סון בעונה פנטסטית ולמרות אריקן שהוא אריקן, ואגב גם מדברים על אריקסן שיחזור, כי הוא כל כך טוב מאז שהוא עכשיו לשחק, וגם הוא כמובן שחק אצל קונטה.
ותיקח בחשבון שליגה אנגלית היא ליגה קשה, והשאירה מחוץ לצ'מפיון את ארסנל ואת מנצ'סטר יונייטד.
אז זה בדיוק היה חצי השני של הדברים שלי, שלמרות ההתחזקות ולמרות מקום רביעי ולמרות שקונטה מאמן מצוין, קשה לי לראות שיצליח
להתמודד את ליברפול
וסיטי. סיטי ועם ליברפול, אולי שתי הקבוצות הכי טובות בעולם היום, ריאל מדריד ואלופת אירופה, היא לא ברמה של מנצ'סטר סיטי וליברפול, בוא נגיד בעשרה משחקים בליגה, אני לא חושב שריאל או ברצלונה או קבוצה אחרת או ככה.
אבל למרות שהשנה היא היחידה שלא הפסידה
מולה. אבל טוטנהאם לא שמה גם את התקציבים של סיטי.
אבל הוא רוצה, תשמע, הוא בא לאנגליה כדי לקחת אליפות.
הם מוגבלים בתקציב.
לא, זה ברור, גם דניאל לוי, אנחנו יכולים להגיד שהוא יהודי קמצן או חכם.
יד קצרה.
טוב, אז זו טוטנהאם, אנחנו נעקוב, כי מעניין סביב קונטה, והוא רוצה אליפות.
לא, אבל אני חושב שדווקא עכשיו טוטנהאם גמרה את הסיפור של האצטדיון החדש, וצ'מפיון ליג, זה הכנסות, זה לאט לאט.
קודם כל, זה היה דבר מאוד מאוד חשוב, ראינו איך ארסנל, עזוב הצלחות, זה ארסנל, המעבר מהאיבורי לאמירויות, מבחינה כלכלית, הסניק אותה קדימה, הצדון החדש של טוטנהאם, מי שהיה אחד הצדונים היפים בעולם, משהו באמת יוצא דופן, ויותר גדול וכו', וגם זה יכול להצדיק עם הניהול של דניאל לוי, טוטנהאם מבחינה כלכלית, העתיד של הוורוד.
טוב, בוא נדבר על ליגת האומות, מתחילים מחר, ואתה יודע, תעשה למי שלא סגור על זה,
די דומה לאיך שהייתה ליגת האומות הראשונה לפני היורו של הקודם, אבל גם שם האנשים קצת מתבלבלים. ליגת האומות, אפשר לעשות את זה לגביע טוטו, אפשר לעשות את זה לדברים אחרים. בסופו של דבר יש ארבעה דרגים. הדרג הרביעי הוא פחות חשוב, הוא רק שבע נבחרות הכי חלשות. הפעם הדרג הרביעי גם לא מגיע, אין לו סיכוי משם להגיע ליורו, רק שלושה כרטיסים מחולקים ולא ארבעה, כי יש 20 שיעלו מהמוקדמות הפרופר של היורו וגרמניה המארחת, אבל משלושת הדרגים האחרים יהיו שלושה פלייאופים, שלוש נבחרות שלא עלו דרך המוקדמות יכולות לעלות. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו היינו... הגענו בעצם לפלייאוף מול סקוטלנד, ואם היינו עוברים את סקוטלנד היינו משחקים נגד סרביה. יש לנו מזל שרוסיה שהייתה איתנו בבית והייתה אמורה כמובן נבחרת הכי טובה,
מורחקת כרגע,
מורחקת. אנחנו משחקים בבית רק של שלוש ולא הרבה נבחרות. קודם כל אנחנו לא יכולים לרדת ליגה, גם אם אנחנו גורים מקום שלישי באחרון, רק מקום רביעי יורד, אנחנו לא יורדים ליגה, רוסיה בעצם ירדה ליגה אוטומטית.
כבר נקודת מבט טובה.
אז כבר התחלנו, בואו נסתכל על חצי הכוס הריקה. אם ישראל תגמור ראשונה בבית הזה, לפני איסלנד ואלבניה, אחרי המוקדמות, יש לנו את ליגת האומות עד ספטמבר, לא כולל פלייאוף. בשנה הבאה, מרץ עד נובמבר 2023, בדצמבר תהיה הגרלה, יהיו בתים, שתיים ראשונות עולות מתוך חמש או שש, מוקדמות רגילות. אם עלינו דרך המוקדמות ליורו, שמחה וססון, נגיד שלא עלינו במקרה.
נניח, כן.
נניח.
אחת ל-50 שנה לא עלינו.
אבל אז, אם גמרנו ראשונים, עדיין אנחנו, יש לנו דרך של שני משחקים שאנחנו יכולים להגיע ליורו. יותר מזה, אם, זאת אומרת, הרי הנבחרות, אנחנו לא יודעים מי יעלה דרך המוקדמות. גם בפעם הקודמת, הרי לא גמרנו מקום ראשון בבית, וכן הגענו לפלייאוף, כי אוסטריה עלו וכו'. זאת אומרת, גם אם אתה גומר מקום שני בבית הזה,
יש סיכוי
לפלייאוף. אתה עדיין תלוי מה, ואיסלנד למשל עולה ליורו מהמוקדמות אוטומטית, אחרי שהיא גמרה ראשונה, יש לנו סיכוי.
כמובן שיש יותר סיכוי במוקדמות יורו מאשר במוקדמות מונדיאל, וכרגיל אנחנו מסיימים שיחות עם מוזי, עם אופטימיות.
כן.
אנחנו אופטימיים.
זה כבר טוב, תשמע, בימים קשים כאלה,
בוא נתחיל ביום חמישי, נראה מה יקרה.
בדיוק. טוב, מוזי דן, ספורט הארץ, המון תודה.
ביי.
עכשיו רולנד גרוס, עמית נאור, מעניינים.
וואלה, יום צמד מקסים בפריז.
הכל מתחמם.
זה כיף לך, וואו.
טוב. הכל מתחמם.
רגע, אתה באצטדיון צופה עכשיו בזוורב מככב?
לא, האמת שאנחנו הולכים, לא נעים לי להגיד לך איפה אני, אבל אנחנו הולכים לראות את ג'וקוביץ' נגד נדאל היום בלילה.
טוב, אז עוד מעט נתעסק בקרב הגדול הזה, אבל בינתיים, אתה יודע, עם כל ההייפ סביב אלקרס, מפתיע? זוורב 2-0? או שזה עם כל הכבוד לאלקרס?
זה לא נגמר, זה לא נראה טוב, זה נכון, אבל תראה, זה גרנד סלאם, וגם דיברנו על זה לפני הטורניר, שזה גרנד סלאם, ובגרנד סלאם הוא צריך להוכיח את עצמו, וכל משחק זה מלחמה, ואין ספק שהסיבוב הראשון נגד רמוס שמה, עושים ממנו הרבה הרבה אנרגיות, וכמו שאמרתי, גם על המגרשים האיטיים פה בפריז, זה נותן לשחקנים האלה עוד סיכוי מולו, כי הוא מאוד מהיר וחובד את הכף יד שלו בעוצמות מאוד גדולות, ולכן הוא אוהב גם מגרשים טיפה יותר מהירים. אבל אין ספק שזה פייט, תשמע, אתה יודע, זרב הוא ברביעה הראשונה בעולם כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, אני לא צופה שהוא יגיע לגמר או משהו כזה, אבל כנראה שלגמר יגיע מי שינצח היום בלילה, אבל אין ספק שהמשחק עוד לא גמור, בוא נראה.
מהטוטה...
2-0 זה קצת קשה לו לחזור, זה הזבחת, זה לא...
הוא גם חזר נגד רמוס ב-2-0, וזה נכון שרמוס זה לא זרב, לא רמוס, אבל זה לא, הם החבר'ה לוקחים כל משחקון, אתמול ראינו למשל את מדוודב די זורק את המשחק נגד צ'יליץ' בלילה, אבל רוב המשחקים פה, והיה לנו המון המון משחקים שחזרו מ-0-2, הם לוקחים כל מערכה בפני עצמה. ועכשיו המערכה הזאת צמודה הולכת עם הסרב, פתאום שבירה אחת לוקח את המערכה, זה כבר נראה...
לא גמור, לא גמור אותו, אבל בוא נתעסק בפעם ה-59 של נדל וג'וקוביץ', לא הרבה פעמים מתוך ה-58 הקודמות היו ברבע גמר. גמר באמצע, גמר ברבע הגמר.
זה נכון, אבל זה יש הרבה, נדל לא בשניים הראשונים בעולם כבר כמה שנים טובות, וצריך לראות, תראה, נובק ניצח אותו ברולאן גארוס רק בשנה שעברה וב-2015, רק פעמיים. השליטה של נדל פה הייתה די מדהימה, כמו שאנחנו יודעים, 13 תארים, בכל זאת זה המגרש הביתי שלו, אבל הוא פצוע, הוא לא בכושר גופני טוב, הוא נתן המון נגד פליקס בשמינית הגמר בחמש מערכות, נגד אליסים הקנדי, נובק פייבוריט היום.
ונדל גם אמר, זה יכול להיות משחק הפרידה שלי מהרולאן גארוס.
לא כל כך מהר, אתה יודע, הרבה תלוי האם נובק יזכה בעוד גרנד סלאם, האם הוא לא יזכה בעוד גרנד סלאם, המצב הבריאותי שלו, אתה יודע, זה התקופה של לקראת ווימבלדון, אתה יודע, ואז הוא פתאום לא משחק את ווימבלדון, ומתכונן לטורניר הבא, אתה יודע, יש עוד הרבה מים יעברו, אבל אין ספק שהיום אנחנו ננסה לראות האם באמת העליונות הפיזית של נובק היא זאת שתביא לו את המשחק. יכול להיות שדרך אגב האובר קונפידנס הזה והציפייה שהוא פייבורית דווקא יפעלו נגדו.
אבל כל מי שראה את המשחקים בטורניר ברור שכרגע נובק מבחינה פיזית הוא מגיע במצב יותר טוב מאשר נדל, ש אתה יודע, היו לנובה כל מיני פשלות השנה, אבל פה הוא נראה קצת יותר מרוכז, יותר רציני, במצב פיזי יותר טוב. זה לא אומר שהוא פיבורית מוחלט, כי נדל הוא נדל הוא נדל, אבל נובה לקח את הטורניר הזה אחרת, אחרי הסתירות שהוא קיבל.
אבל צריך להסתכל גם על התנאים היום. תראה, הם משחקים בלילה, הכל יותר איטי, המגרש מלא לחות, מה שאומר שהוא רטוב, גם הכדור יותר כבד, יהיה פה בהחלט מאבק, ולכן אני חושב שזה יוכרע כן על כושר גופני. עכשיו, זה שנובק ניצח את הכל בשלוש חלק, הגיע פעם אחת לשובר שוויון,
עזר לו.
יכול פועל לטובתו. אבל בוא לא נשכח שהוא עדיין לא מצא את עצמו במשחק קשה. ופתאום משחק קשה היום, והכל יכול להתהפך.
אלף לא...
ממש קשה לראות, אני חושב שנובק פיבורית, בעיקר בגלל הפציעות של רפה, ורפה לא נראה בסיו, מבחינה גופנית, ומבחינת טניס המשחק הזה פתוח לחלוטין, אני, כמו שאמרתי, אני עדיין הולך עם נובק פה בקטע הזה, אבל יכול להיות לנו הפתעה.
ג'וקוביץ' כן, נכון, בדיוק. זה גם מעניין לומר. מי יכול לעצור את ג'וקוביץ' בדרך ל-22 שלו?
סליחה?
מי יכול לעצור את ג'וקוביץ' הפייבוריט בדרך לתואר ה-22?
סליחה, לא, איבדתי אתכם על שנייה.
מי כן יכול לעצור את ג'וקוביץ' בדרך ל...
אני הלכתי בסקנדינבים, אני חייב להגיד לך, הסקנדינבים נראים שניהם מצוין. אתה יודע, גם רוד וגם רון.
בוא, נהיה יותר חכמים אחרי הלילה.
כי אתה הולך על נדל, אתה אומר.
לא, אני לא הולך על נדל. אם ג'וקוביץ' יעלה, זה ייתן לו פוש גדול. אם נדל יעלה, נראה איך הוא יעלה, כי הוא פגוע גופנית.
מי שלא ינצח פה, אני מעריך שאת זרב ינצח. אבל, ואז השאלה באמת, ולא נשאר דבר נוסף, החצי גמר רק ביום שישי. זאת אומרת שמי שמנצח פה היום בערב, יש לו שלושה ימים להתאושש.
נכון.
כך שאנחנו יכולים לקבל נדל חדש.
מאוד משמעותי. טוב, אז אנחנו לא נשאל אותך איפה אתה נמצא, כי ביקשת לא, ותהן איפה שאתה נמצא, ותהנה גם בקרב הערב.
תעשה חיים.
התייחסות קטנה רק לנשים היום, קוקו גוף האמריקאית, סוף סוף, חצי מגיעה לחצי גמר, הבחורה הצעירה הזאת, מה שנקרא, היורשת של סרינה, מגיעה לחצי גמר, וגם האיטלקייה הטרבזיאן, כך שיש לנו באמת משחקים מאוד מאוד מעניינים, אחלה טניס.
אכן.
מחר.
תבלי הערב.
תודה.
ביי.
גמר ה-NBA שהולך ומתקרב, ירון טלפז, ערוץ הספורט, מה העניינים?
אהלן, חברים.
אהלן.
טוב, אז בוסטון שם, וגולדן סטייט כבר מחכה, אז האם יש לנו פייבוריטית ברורה, או שבוסטון סלטיקס הולכת לעשות את זה? להפתיע את זה.
אני חושב שיש פייבוריטית לא ברורה, זאת אומרת, אולי אם נשאל את הקהל הרחב, אז הם יגידו גולדן סטייט, כי זוכרים את, את הריצה הנהדרת שלהם, 5 שנים כמעט ברצף, אבל... אני חושב שכבר גולדן סטייט הזו היא פחות טובה מהאי, ובוסטון יש לה מצ'אפ טוב איתם, אז אני צופה סדרה צמודה, אני עדיין, אם אתה שואל אותי מי אני חושב שתיקח, אני אגיד גולדן סטייט, אבל הרבה קשור לבריאות של בוסטון, ואם הם יהיו מאוד בריאים, עכשיו עם האקסטרה ימי מנוחה, וגם בין המשחקים יהיו יותר ימי מנוחה, אני רואה אותם נותנים פה פייט רציני.
כלומר, זאת אומרת, גולדן סטייט שאתה אומר פחות טובה מהשנים הקודמות, זה ברור. שאלה אם היריבה שלה לעומת היריבות של השנים הקודמות, היא יריבה יותר טובה מאלה שהיו קודם
אז
לכן.
אז כן, אם נסתכל על, על טורונטו, שזכתה אליפות, שזכתה באליפות מול גולדן סטייט, שאז סבלה מפציעות, אז אני לא חושב שטורונטו עדיפה על בוסטון הזו, היה לה את קוואי כמובן הנהדר וקיילאוי, אבל הגנה של בוסטון יותר טובה.
תראה ירון, יש פה שני סגנונות שונים לחלוטין, והפיזיות וההגנה של בוסטון, בכלל גם של כל המזרח, היא שונה לחלוטין מול... על, הווריוס שהם סופר 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 התקפיים, סופר 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 יכולות אישיות, זריקות משלוש, והשאלה, גם אין פה פיבוריטים, אנחנו ראינו פה בוסטון הפסידה בבית וניצחה את מיאמי בחוץ, מיאמי נכון. הפסידה בבית בחוץ, הביתיות היא קצת, אולי בגלל טיסות ארוכות, אני לא יודע, אתה יודע, אתה כל, אני שמעתי את הסיפורים של הטיסות מקליבלנד היו לווריוס, לסן פרנסיסקו וחזרה עם העיתונאים ועם הזה, אני לא יודע איך זה הפעם, אבל משחק ראשון גם ווריוס נחה יותר.
נכון.
כן. היא נחה יותר, אבל לפעמים זה אפילו יותר מדי.
כן, זה מוציא אותך מהכושר.
מוציא אותך, ואתה מכיר את זה הכי טוב, צביקה, שחקנים גם רוצים לשחק, הם לא אוהבים...
רוצים כבר לגמור את העונה.
כן, לגמור את העונה, כל אימון יותר מציק להם מאשר משחק. תראה, קודם כל, זה נכון שהפיזיות של בוסטון היא אחרת, והיא גם בטח אחרת מכל מה שגולדן סטייט פגשה עד עכשיו במערב, אבל בואו גם לא נעשה את זה להתקפה מול הגנה, כי גולדן סטייט היא קבוצת הגנה, הם שתיהן היו בין 2 או 3 הכי טובות העונה בהגנה. זאת אומרת, גולדן סטייט היא קבוצת הגנה טובה, ויש פה קבוצה, זה נכון שכקבוצה זה סגנון שונה, אבל אם אתה מתחיל לפרק את זה, הורפורד ודריימון גרין מאוד דומים בסט יכולות שלהם, שומרים טובים, שומרים על כל העמדות, מנהלי משחק, הורפורד עם כליה יותר טובה, דריימון בכל זאת שומר קצת יותר טוב. סמארט מול סטף, שחקנים שונים, אבל זה מצ'אפ מעניין. ואז טייטון ובראון מול קליי ופול וויגינס.
אבל אתה יודע, בסוף, ירון, זה עניין של, אתה יודע, אנחנו בספורט של דמויות ואגדות וגיבורים, והשאלה אם טייטון, הורפורד, אם האנשים האלה יכולים לרשום את עצמם, באמת אם הם יכולים, אתה יודע, להעלות את המדרגה הזו ולהיות במדרגה הזו של סטף, של לברון, האם הם בנויים, האם הם כבר שם?
זו השאלה, זו שאלה מצוינת ומשוכה גדולה מאוד, כי אנחנו יודעים על גולדן סטייט, הם עשו את זה, הם יודעים לעשות את זה. הם יודעים לעשות את זה בלי דורנט, והם כמובן עשו את זה איתו.
יש פצועים משמעותיים?
יש בעיני אחד שאין איזה דיווחים חדשים, אבל רוב וויליאמס הוא החמש האתלטי הארוך שבאמת... אם ניקח את גולדן סטייט למשל מול דאלאס, היא פשוט תהילה לסל, היא תהילה, כי לדאלאס לא היה אף אחד שיכול לחסום, כי הם שיחקו עם 5 פייב אאוט, מה שנקרא, כדורסל הסמולבול החדש, כל הקלעים, והם פשוט תהילו לטבעת, ולוני חגג, רוב וויליאמס יכול למנוע את החגיגה הזו. עכשיו הוא היה לו משחק אחד נהדר מול מיאמי, זה משחק אחד נוראי האחרון
שהוא פשוט היה נראה כאילו, ויש לו בעיה בברך, הוא סוחב אותה כל הפלייאוף, הוא היה בחוץ עם ניתוח מניסקוס כאלה, אין ספק שהחזירו אותו מאוד מוקדם, ואם לא היה פלייאוף לא היו מחזירים אותו בכלל. אז
זה המצב, ואתה יודע, תן לנו את הערכה שלך, לכמה זה ילך?
אני חושב שיש פה פוטנציאל לשישה, שבעה משחקים, ואני בכל זאת אלך עם גולדן סטייט והניסיון שלהם, אבל
הגיוני.
לא הופתע, אם בוסטון כן תראה את מה שבדיוק שאלת לפני דקה, וטייטום, ובכלל, האם בוסטון במיינדסט של איזה יופי עשינו את שלנו, או שהם במיינדסט שאנחנו באים לטרוף? אני חושב שהורפורד יוביל את זה, כי הורפורד יודע שפעם ראשונה שאנחנו מגיע לגמר. הוא יודע, אין הרבה...
אנחנו עוד נראה ונמשיך כמובן לדבר.
יאללה, בכיף.
ירון טלפז, ערוץ הספורט, תודה רבה.
תודה.
טוב, צביקה, שנהיה בריאים. היה כיף, ואנחנו אמנם היום עצובים, אבל תמיד נזכור את מודי בצורה שמחה.
ביי.